אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים.
בוקר טוב, ברוכים הבאים לשלושה שיודעים, התוכנית לאנשים שיש להם עוד מקום מחסון בראש, אבל רק לדברים טובים. אני שרון קנטור, עורכים היום עמיתי פוקמן ואלכס לויקר, נשלח מכאן איחולי החלמה לרז חסון שלנו, שחסינותו נפגעה. על הביצוע הטכני כרגיל אלון מקלר, מזכירים שיש לנו גם קבוצת פייסבוק, כאן שלושה שיודעים. הפגיזו שם בכל הטוב שלכם. אפשר לשמוע אותנו כאן בשעה 7 הבוקר ובשמונה בערב, או כהסקט ביישומון של כאן תרבות. עשינו משלוש יצא אחד, ויצא שהם מתחילים. גם אלו מאיתנו שאינם מכחישי קורונה, לא מכחישים כלום, שום דבר אנחנו לא מכחישים, מרשים לעצם לשאול לפעמים מהי המגפה האמיתית. נתוני התמכרויות בקרב בני נוער במחקר חדש שנעשה בעקבות משבר הקורונה נותנים תמונה מעניינת. אני רוצה לפנות לדוקטור יניב אפרתי, הוא מרצה בכיר בפקולטה לחינוך וראש המעבדה להתמכרויות בחינוך הבלתי פורמלי באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב.
בוקר טוב שרון.
אז אני רוצה לשמוע על המחקר שערכתם, מתי ערכתם אותו, על כמה בני נוער, איפה?
אז תודה, לפני שאני ככה מתחיל ככה לספר על המחקר, אני חושב שרק חשוב הנחת יסוד לדעתי חשובה, שיש לנו בני נוער נפלאים. זה אני חושב צריך לומר את זה, כי המציאות של הקורונה ככה יצרה איזשהו קושי, וזה בעצם מדבר.
רגע, אין לנו כאילו בני נוער שהם גם נפלאים וגם לא נפלאים? כשאר בני האדם?
מה זה שמה?
אין לנו בני נוער שהם גם נפלאים וגם לא נפלאים, כמו שאר הקבוצות באוכלוסייה?
לא, אבל אני חושב שהנחת יסוד היא ממש משהו משמעותית וחשובה, וכשאנחנו מדברים על התמכרויות וכחוקר התמכרויות, אנחנו צריכים ככה קצת להיזהר שאנחנו משתמשים במילה התמכרות, כי זו מילה ככה גדולה, והיא צריכה לעמוד בכל מיני מדדים אובייקטיביים של קשיים משמעותיים של בריאות הנפש.
כן, לחלוטין. אנחנו צריכים להיות זהירים בשימוש בה, לחלוטין.
נכון, אז הזהירות היא ככה חשובה, ובאמת המחקר נערך על 2074 מתוגמים מרחבי הארץ, גם המגזר הדתי, מגזר חילוני, בנים, בנות.
מחקר מקיף.
כן, מחקר די מקיף, הוא גם, ונשאלו על 12-50 האחרונים, כלומר, זה היה ממש בשנה של הקורונה המשמעותית.
האם הוא מחקר שהושווה למחקרים קודמים בנושא? כי זה בעצם מה שאנחנו מעניינים לדעת, אנחנו מעניינים לדעת על מגמת שינוי.
תראי, יש פה מחקר, אני חושב שהוא די ייחודי, ואפילו אני אעז ולומר שהוא אפילו פעם ראשונה בישראל, כי רוב המחקרים שנעשו עד כה ונעשים, הם ברובם עוסקים בשכיחות השימוש של נגיד שתיית אלכוהול, שימוש בסיגריות, הם יותר עוסקים בכמה שתית, כמה ישנת. המחקר הזה הוא אחר לחלוטין, המחקר הזה באמת מנסה לבחון את ההגדרה העצמית של התמכרות, על פי ארבעה מדדים אובייקטיביים של התמכרות. כלומר, בני הנוער שדיווחו כאן, הם לא רק, לא שאלתי אותם כמה פעמים נשנת, אלא האם אתה חושב שאתה חסר שליטה, שאתה לא מתפקד. כלומר, יש פה ממש מרכיבים התמכרותיים.
כלומר, רגע, אני רוצה לפתוח רגע סוגריים שנראים לי חשובים. כן. זה מחקר שהוא של הגדרה עצמית, כלומר, האופן בו אתה תופס את עצמך או את עצמך.
אבל זה לא שאלת כן, לא איך אתה תופס את עצמך.
ברור שזה הרבה מאוד שאלות שבוחנות את כל הסיפור הזה מהרבה מאוד צדדים, אבל האם הסביבה, הורים, מורים, מבוגרים אחרים, בדקה גם כן את העניין הזה? כלומר, הם נשאלו גם?
לא. במחקר הזה זה רק כרגע בני הנוער נשאלו, ובאמת הממצאים היו מאוד...
אז בוא ניגש לממצאים, ואחר כך אני אציק לך עוד.
סליחה. אז תראי, קודם כל... חלק גדול מהמספרים, אנחנו די יודעים אותם גם ברחבי העולם, אבל בגדול אפשר לראות אחוזים מאוד גבוהים, בעיקר כל מה שקשור לרשתות חברתיות, 70% דיווחו על התמכרות לרשתות חברתיות, שזה מספר מאוד מאוד גבוה. אנחנו מדברים על 30% למשחקים, 46% לקניות, אנחנו מדברים על 15% להתנהגויות מיניות, כלומר יש פה בהחלט ממצאים שהם מספרים הם גבוהים.
מרשימים. והבדלים שפענחת בין האוכלוסיות שציינת, מעמדות סוציו-אקונומיים, בנים בנות, דתיים חילוניים, היו הבדלים בולטים?
כן, כן. אז בנים, כמו שאנחנו יודעים גם בספרות, אז בדרך כלל הם יותר מכורים, למעט קניות, רשתות חברתיות ואוכל, ששם בנות היו עם אחוזים גבוהים יותר.
אז הבנים מכורים למשחקי מחשב ופורנו? מה...
משחקי מחשב, פורנו, חומרים פסיכואקטיביים, שבתוך זה יש קוקאין, יש גראס, יש אלכוהול.
אוקיי.
הימורים, כשבדקנו גם רקע סוציו-אקונומי וגם הגירה, אז אנחנו בעצם רואים שמי שמשתמש בחומרים פסיכואקטיביים, באמת, באמת בא מרקע סוציו-אקונומי נמוך יותר. מהגירה בשנים האחרונות. כלומר, באמת, זה מספרים שאנחנו נותנים אותם ברחבי העולם בסך הכל, אבל זה גם בא לידי ביטוי פה במחקר הזה.
אוקיי, ושוב אני חוזרת לשאלה שלי של ההבדלים, כי המחקר הזה הוא בעצם אומר, שימו לב למה שקרה בתקופת הקורונה, זו התקופה שבה ערכנו את המחקר. מה אנחנו יודעים על ההבדלים לפני ואחרי? כלומר, ייתכן שחלק מההבדלים נעוצים בשינויים של הרגלים אחרים, בכניסת יתר של רשתות, בעוד ועוד הנחות של מקומות כמו בתי ספר לילדים להסתובב עם טלפונים, ושלל מראין בישין.
נכון, נכון. באמת קשור לי להשוות, כי לא נעשה עד כה ההגדרה העצמית של התמכות. כלומר, עד עכשיו, באמת, כמו שאמרתי קודם, היה שכיחות התופעה. זו בעצם הייתה הבעיה, ואני חושב שאחד הדברים אולי מרתקים במחקר הזה, ואני חושב שבכלל המספרים הם מספרים, בסדר, זה נכון, וצריך לקחת אותם ממש לתשומת לב, אבל אני חושב שהקורונה והמדיניות של הקורונה לאורך התקופה הזאת, בעצם אולי קצת שכחנו את החלקים של הבריאות הנפש, ואני חושב שזה מה שאנחנו רואים עכשיו, כלומר, גם פסיכולוגים וגם חוקרים, וממידה שמתכנס וככה בכל מיני מקומות, אני רואה את זה ושומע את זה, אנחנו רואים יותר חרדה, יותר דיכאון, יותר מדדים של אובדנות, וגם פה, וגם התמכרויות, באופן לא כל כך מפתיע, וזה כאילו, זה תקופה של פוסט קורונה שבו בעצם בני הנוער, עכשיו אנחנו רואים את זה, עכשיו אנחנו רואים מה הם עברו בעצם ברובד העמוק יותר.
אני לחלוטין, כלומר, אני ממש איתך, ואני בטוחה שהמחקר הזה היה מעמיק ורציני, אבל אני שוב חושבת שהקורונה זה תירוץ באיזשהו אופן. זאת אומרת שזה לא באמת מה שיצר את ההחמרה. אני גם חושבת שוב, לפחות כמי שמאזין הרבה לתקשורת וכאם לילדות, היה הרבה מאוד שיח רגשי. בעצם, למה בזמן שילדים היו יותר בבית ויותר עם ההורים שלהם, כביכול אנחנו מזהים יותר הזנחה? בסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על בתים, זה אמור להיות ההפך.
אני חושב שזה נקודה לדעתי מרתקת מהשתויה. אז אני חושב שאני מסתכל על זה ככה, כשאני מדבר על מתבגרים, אני בעצם מסווג את זה בעצם שלושה סוגים של גופים. יש מתבגרים, שאולי שזה נכון מה שעכשיו אמרת, שהקורונה אולי הייתה עליהם דווקא טובה ומעניינת, ויש לי גם מחקרים שמראים שאיך ההורים בתוך הבית הם באמת היו משמעותיים, וזה גם גרם גם לדברים טובים. גם את זה צריך לומר, ואני מאוד מחזק את מה שאת אומרת, אבל יש מתבגרים שהיום שלהם הוא קשוח, המפגש שלהם עם החיים הם קשוחים, אגב, גם מבוגרים, אבל זה בסוגריים. והסל מאפייני החוסן שלהם, והדרך שלהם מתמודד עם העולם, הוא דל יותר. ואני חושב שבקורונה, באמת זה רק עוד יותר התעצם ועוד יותר נעשה מורכב, אז הדרך של להתמודד עם העולם הפנימי שלנו, עם הקשיים, עם החוסר כוחות להתמודד, בעצם הם ברחו, נסו תהליך של אסקפיזם למרחבים התמכרותיים, כי זה דרך מאוד מאוד נוחה ומאוד קלה, וגם מאוד נגישה, כמו שאמרת, על מסכים ומשחקים, וזה הרבה יותר פשוט מאשר להתחיל בעצם להתמודד עם העולם, וגם שמים זה קשור גם להורים, לפעמים ההורים מנסים לכל, וכולנו כהורים ניסים את הכי טוב שיש, בתוך הקורונה, וליצור אווירה הכי טובה, וגם בתי הספר אגב, וגם הורים, ניסו הכל, ניסו הכל לעשות את זה בצורה הכי טובה, אבל זה משהו במרחב האישי שלהם. זה היה להם מאוד 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 קשוח ומאוד מורכב, ושגם ככה החיים הם כאלה עבורם, ואז הם מצאו את עצמם פעם אחר פעם בורחים לאותם מרחבים התמקרותיים, כדרך להתמודד עם העולם.
טוב, מעניין יהיה לבדוק עכשיו, כשאנחנו כבר בעצם לא המצב הזה, בתי הספר פתוחים כבר הרבה זמן, לבדוק בעוד כמה חודשים, האם אנחנו רואים איזשהו שינוי, נכון?
נכון, בהחלט, בהחלט, ומקווה שזה אכן יצליח.
כן.
עוד הייתי רוצה.
טוב, תודה רבה. זה היה מרתק. דוקטור יניב אפרתי, מרצה בכיר בפקולטה לחינוך וראש המעבדה להתמכרויות בחינוך הבלתי פורמלי באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב.
יום נפלא.
אך השבוע עסקנו פה המצב הלא טוב יחסית ועדיין בו נמצאת הרפואה ביחס למחלות נשים, והנה בשורה טובה, פריצה בתחום חקר סרטן השחלות, שאחראי לכ5% ממקרי המוות מסרטן של נשים בישראל. אנחנו נפנה לדוקטור תמר פרי, מנהלת המחלקה לגינקולוגיה אונקולוגית בית החולים הדסה בירושלים. בוקר טוב.
בוקר אור.
אז אנחנו מדברים על מחקר חדש שבעצם מגדיל את סיכויי ההישרדות של נשים, נכון?
נכון. המחקר הזה הוא בעצם יצא החודש. הוא מחקר שמסכם כמה מחקרים קודמים שיצאו, ובדק ב-80 עבודות מטה-אנליזה, כלומר סיכום של מחקרים קודמים, על כמעט 3,000 נשים עם סרטן שחלות, את המשמעות של ניתוח במחלה נשנית, ולמעשה הוא מראה לנו שיש משמעות והפרוגנוזה תשתפר אם ננתח חולות שמחלתן נשנתה, בניגוד למה שהיה עד עכשיו.
אז מה היה עד עכשיו, ובעצם שוב אם תוכלי להרחיב על ההמלצה החדשה?
עד עכשיו, לצערנו במעל 80% מהמקרים, הסרטן שחלה מתגלה שהוא כבר מפושט או גרורתי, ובמצב הזה הטיפול, מה שאנחנו קוראים טיפול בקו ראשון, יכלול ניתוח וטיפול כימותרפי. אבל רוב החולות, למרות שרובן תגבנה לטיפול ותהיינה ללא מחלה לתקופת זמן מסוימת, רוב החולות עדיין ישנו, כלומר המחלה תחזור אחרי התקופה הזו, והטיפול הסטנדרטי בישנות עד כה היה לתת טיפולים כימותרפיים. המאמר הזה מסכם לנו שבעצם כדאי לנתח שוב, בתנאים מסוימים, באותן חולות שאפשר להגיע איתן למצב ללא מחלה לאחר הניתוח, והניתוח החוזר, שלא היה מקובל עד עכשיו, ישפר את סיכויי ההישרדות של החולות האלה באופן משמעותי.
בעצם, למה האבחון של סרטן השחלה הוא מאוחר יחסית?
האבחון של סרטן שחלה מאוחר כנראה בגלל שתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה היא שהסימפטומים שלו הם לא ספציפיים. זאת אומרת, הרבה מהנשים חוות למשל כאבי בטן או נפיחות של הבטן ולא מייחסות את זה לבעיה גניקולוגית. ועד שהן מגיעות לגניקולוג ולהבחנה של סרטן שחלות, עובר הרבה זמן. הזמן הזה הוא באוכריהן, ולמעשה כשהן כבר מגיעות להבחנה הנכונה, הגידול כבר הוא גרורתי. כלומר, יצא מהאיבר המקורי, מהשחלה, ונמצא בעוד מקומות בבטן. זו סיבה אחת. סיבה שנייה, יכול להיות שהגידול הזה יש לו תכונות של התפתחות מהירה, גידול אלים, ולכן מרגע התחלת הסימפטומים ועד שמזהים אותו, הוא כבר מפושט.
את בעצם ממליצה לנשים לפנות לבירור גניקולוגי גם במקרים של כאבי בטן או נפיחויות?
כן, בהחלט. אני חושבת שאישה עם כאבי בטן ונפיחות, חלק מהבירור שהיא צריכה לעבור, הוא לא רק בירור של מערכת העיכול או בירור של מערכת השתן, אלא גם בדיקה גניקולוגית.
את חושבת שרופאי משפחה, שהם הרופאים הראשונים שאנחנו פונות אליהם לגבי מקרים כמו כאבי בטן, מפנים מספיק לבדיקה גניקולוגית בהקשר הזה? זאת שאלה קצת טריקית.
שאלה טריקית, כן. אני חושבת שיש יותר מודעות בקרב רופאי משפחה. אנחנו כגניקולוגים אונקולוגים מנסים להגביר את המודעות הזאת, זה בהחלט חלק מהמשימה שלנו להביא לכך, ואנחנו בשנים האחרונות יותר ויותר מופיעים בפני רופאי משפחה, נותנים להם הרצאות, משתתפים בכנסים משותפים, באמת על מנת להגביר את המודעות לכך שאישה עם כאבי בטן, חלק מהבירור שהיא צריכה לעבור, צריך להיות בדיקה של גניקולוג. גניקולוג היום הוא רופא ראשוני. באופן עקרוני לא חייבים לעבור בקופות החולים דרך רופא משפחה, אפשר לקבוע תור ישירות לגניקולוג, אבל בהחלט אנחנו עובדים ופועלים להגביר את המודעות בקרב רופאי המשפחה.
כן, זה נכון. למרות שאני מוצאת כאישה ואדם שהאחריות הכוללת על כל אספקט של הבריאות שלי היא קצת גדולה עליי. את יודעת, לדעת לאיזה רופא ללכת ומתי, זה דבר די מורכב. את יודעת, לאדם מן היישוב, מה שנקרא. ככה נראה לי. מתי אתם... סליחה, כן?
אני מסכימה באופן כללי שנוח להעביר את האחריות, ובהחלט הרופא משפחה הוא בחזית של האחריות הזו.
מתי אתם ממליצים על קריטה מניעתית, אם בכלל?
בהחלט שאלה מצוינת. מכיוון שכפי שאמרתי, סרטן השחלה ברוב המקרים מתגלה מאוחר, הדרך היחידה שלנו אולי לנסות להביא לשיפור בנושא הזה, הוא למנוע את הגידול. המניעה היחידה המוכרת כרגע לסרטן שחלות הוא להוציא, לכרות את השחלות והחצוצרות לפני התפתחות סרטן. אנחנו ממליצים לנשים שהן נשאיות של מוטציה ב-BRCA, שזה גן שכרוך בסיכון יתר לסרטן שד ושחלות, לבצע את הקריטה המניעתית בגיל 40 או בסיום תוכנית הפריון של האישה.
מה אחוז בשאר האוכלוסייה, זו שאינה נושאת את הגן, לקבל סרטן כזה?
בעצם, נסתכל על זה הפוך, מתוך אנשים עם סרטן שחלות, בעולם בערך 20% תהיינה נשאיות של הגן, בארץ יותר, בערך 30% מהאנשים שחולות בסרטן שחלה הן נשאיות של הגן. ה-70% האחרות הן חולות בלי להיות נשאיות של הגן.
אוקיי, זה אבל מידע, זה מידע הפוך. זאת אומרת, מה האחוזים באוכלוסייה, את יודעת להגיד לי? באוכלוסייה
כללית? בערך 1-40 מקרב האשכנזיות, היהודיות הן נשאיות של המוטציה ב-BRCA.
כן, זה הרבה מאוד.
נכון, זה הרבה מאוד. אולי עוד בשורה לומר לקהל המאזינים שלנו, זה שנכנס לסל הבריאות, בשנים האחרונות, אפשרות לבדוק נשאות של מוטציה. לא צריך סיפור משפחתי ולא צריך סיפור אישי של סרטן. אפשר פשוט לגשת דרך קופת החולים, לבקש בדיקת דם למוטציה ב-BRCA, וכל אישה שיש לה איזשהו גן אשכנזי, אפילו רבע או שמינית, יכולה לבצע את הבדיקה חינם ולדעת אם היא נשאית של הגן הזה.
טוב, יפה. זה לא נשמע ככה, אבל בסך הכל אנחנו עם בשורות טובות.
כן, עדיף להיות בריא, אבל לאלו שחולות יש כאן איזושהי פריצת דרך ושינוי בפני הטיפול בסרטן השחלה, שמביא בהחלט לתוצאות יותר טובות.
אבל בהחלט תמיד נמליץ להיות עשירות ובריאות. דוקטור תמר פרי, מנהלת המחלקה לגינקולוגיה אונקולוגית בית החולים הדסה בירושלים, אני מודה לך מאוד, בוקר טוב.
בוקר אור.
ומהיום יום המורכב שלנו, בני האדם של המאה ה-21, אנחנו רוצים לחזור אחורה עם פינת האבולוציה. נגיד בוקר טוב לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
בוקר.
אנחנו רוצים לחזור היום לעידן הפחם, נכון?
נכון. כבר ביקרנו בעידן הפחם לפני כמה שבועות.
כן, אני עדיין בכביסות.
כן. אבל אני רוצה לדבר היום קצת על עולם החי. בפינה הקודמת שדיברנו על התקופה הזאת, דיברנו בעיקר על הצמחים של התקופה, ועל איך הקבורה של הצמחים האלה יצרה את מרבצי הפחם שאנחנו מכירים כיום. אבל בתוך היערות האלה, בתוך ביצות הפחם, חיה קבוצה של בעלי חיים שרוב האנשים לא כל כך שמעו עליה. אין להם את ההילה של דינוזאורים וקבוצות מאובנים אחרות. הם הקדימו את הדינוזאורים בלמעלה מ-100 מיליון שנה.
מי הם אותם מקופחים?
אז אנחנו מדברים על קבוצה שמכונה באופן כללי הדו חיים של עידן הפחם, אבל השם הזה הוא טיפה בעייתי, ואולי אני אתחיל קצת בלהתמקד במה המשמעות של דו חיים. אז דו חיים כאמירה פיזיולוגית זה אותם בעלי חיים שמבלים את חייהם גם במים וגם ביבשה, ובעיקר הם חייבים לחזור למים להתרבות. כיום אנחנו מכירים קבוצה מאוד ספציפית שאנחנו מכנים דו חיים, שאלה הצפרדעים והקרפדות והסלמנדרות וכל קרוביהם. אבל הדו חיים של עידן הפחם מבחינה פיזיולוגית הם אותו הדבר. כלומר, גם כמו הצפרדעים של היום הם יכולים לצאת ליבשה ולחיות ליבשה, אבל הם מתרבים ומטילים ביצים בתוך המים, כי הם לא עברו התאמה מלאה בחיי יבשה. אבל למרות הדמיון הפיזיולוגי ולמרות השם הדומה, לא מדובר באותם בעלי חיים.
אז מה, תאר לנו אותם.
אז הדו-חיים של עידן הפחם הם קבוצה די מגוונת. נחזור רגע כמה עשרות מיליוני שנים קודם לעידן הדבון, שם יצאו החולייתנים הראשונים ליבשה. אז בעידן הדבון היה תהליך, וגם על זה דיברתי באחת הפינות כבר די מזמן, היה תהליך הדרגתי של קבוצה מסוימת של דגים שיצאו בהדרגה ליבשה ורבו לחיים יבשתיים. ואותה קבוצה שיצאה ליבשה, קבוצה שאנחנו מכנים באופן כלי הטטרפודים, שזה בעצם בעלי ארבע רגליים, שהם אבותיהם של כל החולייתנים היבשתיים כיום, במהלך עידן הפחם התגוונו מאוד, התפתחו להרבה קבוצות שונות. באופן כללי, מבחינת דגם גוף, מראה חיצוני, הם לא חיות מאוד, נקרא לזה, מעניינות. רובם נראים פחות או יותר כמו לטאות סלמנדרות בגדלים שונים, גדולים יותר, גדולים פחות, שמנים יותר, שמנים פחות. אין איזשהו מגוון גדול כמו שאנחנו רואים נניח בדינוזאורים ובריונקים כיום. אבל עדיין יש שם כמה קבוצות נבדלות, והקבוצות האלה, או הקבוצות השונות האלה, הן בתורן האבות הקדומים של כל הקבוצות שאנחנו מכירים כיום על היבשה. וזה אומר זוחלים, יונקים, ציפורים וגם הדו-חיים.
כלומר, הדו-חיים הם האבות גם של אלו שאינם דו-חיים. נכון. גם של החד-חיים.
נכון, של היבשתיים.
כן.
כי היציאה ליבשה היא הדרגתית. אז קודם כל יוצאים ליבשה וחיים על היבשה, אבל לאותם יצורים של עידן הפחם אין עדיין את ההתאמה המלאה, אין את ההתאמות הפיזיולוגיות, ואין את, בעיקר אין את ההתאמות בביצים שמאפשרות להם להתרבות על היבשה.
אז הם בעצם חוזרים למים כל פעם כדי להתרבות?
אז הם חוזרים למים כל פעם כדי להטיל ביצים ולהתרבות, אבל בהדרגה לקראת סוף עידן הפחם ובעידנים שאחרי זה, אז אחד הענפים בתוך הקבוצה הזו של דו-חיים עובר התאמות מלאות יותר, והם גם מפתחים אור שהוא עמיד למים, בעצם אור יבש, שמאפשר להם לחיות על היבשה בלי לאבד מים לסביבה, ובמקביל אותה קבוצה מפתחת גם ביצה שיש לה, כלי, שיש לה בעצם חלל נוזלים פנימי, ויש לה מעטפת שגם היא עמידה בפני מים, מאפשרת להם להטיל ביצים על היבשה. והענף הזה, הענף שעבר את שתי התאמות האלה, כלומר גם האור העמיד למים וגם הביצה העמידה למים, הם אבותיהם של הזוחלים והיונקים והציפורים של היום. וקבוצה אחרת בתוך אותו מגוון גדול של עידן הפחם לא עברה אף פעם את התאמות האלה, אבל גם להם יש צאצאים היום, ואלה הדוחאים שאנחנו מכירים כיום. כלומר הצפרדעים והסלמנדרות וכל הענף הזה הם צאצאים של קבוצה אחת, והזוחלים והיונקים והציפורים הם צאצאים של קבוצה אחרת, אבל אותם אבות קדומים של שתי הקבוצות חיו אז בביצות הפחם, וכולם היו באותו שלב מבחינה פיזיולוגית דו-חיים.
אוקיי, אתה יכול לספר טיפה על ביצות הפחם ומה היו היתרונות שלהם, מה הם הציעו ליצורים האלה?
ביצות הפחם הם תוצאה של האקלים ששרר בכדור הארץ. האקלים היה הרבה יותר לח, אנחנו מדברים בעצם לא על כל כדור הארץ, אלא בעיקר על אזורים שקרובים לקו המשווה, האזורים הטרופיים. האקלים היה הרבה יותר לח, יותר חם, ריכוזי החמצן היו הרבה יותר גבוהים משם היום, וזה בעצם הוביל לזה שרוב העולם היה מכוסה ביערות שדומים ליערות הגשם של היום. כלומר, יערות מאוד לחים, מאוד עשירים, וזו הסביבה שבה הדו-חיים האלה חיו. בגלל שהם כל כך עשירים ולחים, יש הרבה צמחייה, יש הרבה מקורות מזון, יש גם חרקים ראשונים על היבשה שמהווים מזון לטורפים מבין אותם דו-חיים. אז עולם מאוד עשיר, מאוד... אבל מבחינת מגוון בעלי חיים, כמו שאמרתי, אין את המגוון כמו שאנחנו רואים ביונקים וציפורים היום, אלא הרבה קבוצות שונות של דו-חיים שכולם בגדול נראים אותו הדבר למעט הבדלים בגודל.
בעצם למה בסביבה שנשמעת כל כך עשירה ומפנקת, אני אגיד, למה בעצם נכון. המגוון לא היה גדול יותר?
בעיקר עניין של זמן. בעצם שני עניינים, גם עניין של זמן, למגוון לוקח זמן להתפתח, ואנחנו מדברים על פרק זמן שהוא יחסית קצר מאז היציאה ליבשה. כלומר, החולייתנים היבשתיים עוד לא הספיקו, לא עבר מספיק זמן אבולוציוני כדי לעבור מגוון. אבל עוד דבר שמשפיע על מגוון בעלי החיים זה גם מגוון הסביבות. ואם העולם כולו די אחיד מבחינת מגוון, כלומר העולם כולו מכוסה באותו סוג של יער, אז גם אין את הסביבות האקולוגיות השונות שמעודדות את המגוון שיש היום, שהעולם של היום הרבה יותר מגוון מבחינה אקולוגית. אבל למרות חוסר המגוון הזה, שווה לציין שהיו בכל זאת כמה קבוצות של דו-חיים שבאופן מפתיע חזרו למים באופן מלא. כלומר, למרות שאבותיהם יצאו מהמים רק 20-30 מיליון שנה מוקדם יותר, הם כבר חזרו למים באופן משני, בעצם בדומה למה שיש לנו כיום עם צבים או עם יונקים ימיים שאבותיהם יבשתיים וחוזרים למים, אז היו גם דו-חיים שחזרו למים עוד לפני שהם הספיקו לעבור התאמה מלאה ליבשה. אז יש איזשהו מגוון אקולוגי שם.
אוקיי, אם אנחנו רוצים לראות רישומים של דו-חיים של עידן הפחם, איפה אנחנו יכולים לחפש אותם כדי לראות איך הם נראו?
בגוגל כמובן, שאפשר לחפש...
גוגל.
כן, אפשר לחפש פלאוזויק אמפיביאנס, אז אמפיביאנס, הפלאוזויקון זה בעצם העידן הכללי שכולל גם את עידן הפחם. אני יכול להזכיר כמה שמות, אריופס למשל, זה מין שמופיע בהרבה מאוד ציורים. עוד מין מאוד מעניין ומאוד פופולרי, כי הוא מופיע כבובות בהרבה מוזיאונים, זה מין שהיה לו ראש רחב ושטוח כמו בומרנג. כלומר, תדמייני לעצמך משהו דומה לסלמנדרה, אבל במקום ראש קטן של סלמנדרה יש ראש דמוי בומרנג או דמוי צלחת רחבה כזו. והיצור הזה כנראה השתמש בראש דמוי בומרנג שלו כדי לחפור במים ולחפש תולעים שחיו בקרקעית או אולי לא צמחים. אז יש גם קצת חיות מעניינות יותר.
מה שמו של היצור הזה? אבו בומרנג?
ברח לי שמו כרגע.
אוקיי.
אבל אם, אני חושב, אם תחפשו באופן כללי את הדו-חיים של עידן הפחם, גם הוא יופיע שם.
בסדר גמור. נחפש גם נחפש פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. אנחנו נתראה גם בשבוע הבא. תודה רבה.
תודה רבה, להתראות.
סבתא ציפי אוהבת מילים. היא לא קוראת סתם מיצי או קיצי לכל החתולים. היא ממציאה לכל חתול שם אישי עם האותיות צדי או סמך או שין, כי אלה הצלילים שחתולים שומעים, ואם קוראים להם בשם, לפעמים הם באים. היא קוראת לחתול השחור שוורץ, וקפיצי לחתול שכל הזמן רץ, לזה הכי קטן היא קוראת צוציק, ולחתולה עם השפם איציק. לחתולה הלבנה קוראים חרסינה, ולזאת עם הכובע, קפוצ'ינה, האמא עם הגורים היא מטריצה, ויש גם שסק וספגטי ופיצה, הנה קרמשנית ואנצ'ובי ושמחה ודיצה וציונה ושבלונה ופספס וקציצה ופנחס ומי עוד? ספר וספל שבאים לביקור כל פעם שסבתא קוראת לי סיפור. השיר החמוד הזה הוא מתוך הדלת הירוקה, שירים וציורים של רינת הופר האחת והיחידה. אתם עדיין על שלושה שיודעים, תוכנית המדע והידע בכאן תרבות. לא עברתם לערוץ אחר. אנחנו רוצים לשוחח כרגע על שליטי היקום, היצורים הקוליסטיים ביותר שהלכו אי פעם על כדור הארץ. ומסתבר שהם רק מעמידים פנים שהם לא מבינים כלום. חתולים, כך עולה עם מחקר חדש, זוכרים את השמות של החברים שלהם ושל הבעלים שלהם. נברר האם אכן כך עם הדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים, מכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז אנחנו מדברים על מחקר חדש שהגיע אלינו מהארץ שבאמת מכבדת חתולים, הלא יפן, נכון?
כן.
ומה עולה מהמחקר הזה?
אז במחקר הם רצו לבדוק אם חתולים... בעצם מקשיבים לנו, למרות שנראה שהם לא טובים אלינו בכלל ולא נותנים לנו שום תשומת לב רוב הזמן.
כן, כמובן כך הם רוצים שנחשוב, כדי לפתור אותם מכל המשימות שאנחנו רוצים להטיל עליהם.
כנראה, כדי שהם לא יהיו כמו הכלבים שאנחנו אומרים להם לעשות כל מיני דברים. אז כן, זה אגב, חלק מהחוקרים השתתפו גם במחקר קודם, שהראה שחתולים כן יודעים את השם שלהם.
של החוקרים או של עצמם?
של עצמם.
אוקיי.
זה השם שנתנו להם.
אוקיי.
אנחנו יודעים שכלבים יודעים את השם שלהם, אבל היה ברור אם חתולים יודעים את השם שלהם, אז ברור שכן, הם יודעים מה השם שלהם. אם הם מתעלמים, זה פשוט כי הם... בא להם להתעלם.
כן, כן.
בגלל שהם לא
מבינים. לא, בסדר, זה ברור שלא נעה להם שום דבר. אבל הם יודעים את השם שלהם, או שהם מזהים איזשהו מגוון של הסתמררויות והשתוקקויות שאנחנו מבליעים כשאנחנו קוראים בשמה של החיה האהובה שלנו?
אז מזהים כנראה את הצלילים עצמם. זה מה שבדקו במחקר.
וואו, אוקיי, וואו.
אבל במחקר החדש, בדקו אם הם מזהים, הם גם יודעים שלחתולים מסוימים שגרים איתם, למשל, יש שם שלהם ומה השם הזה.
כן, זהו. קודם כל נגיד שמה שהמחקר הזה עשה, זה להשוות בין חתולים שגרים בדבר המדהים שנקרא קפה חתולים ביפן, כן. לבין חתולים שהם חתולי בית, נכון?
כן, אז זה היה להם חתולים שגרים באמת בקפה חתולים, שזה מקום שבו אתה יכול לבוא בית קפה רגיל, אבל גם שיש בו הרבה מאוד חתולים, אתה יכול ללטף חתול.
כן, למי שרוצה לשבת לקפה עם חתולים, אז הוא הולך לקפה כן. חתולים ביפן.
ושם היו בממוצע החתולים האלה גרו ביחד עם עוד איזה 14 חתולים אחרים. והם גם ישבו, והם גם לקחו חתולים שגרים בבית, חתולי בית, אבל שיש עוד חתולים בבית. כלומר, כל חתול גר לפחות עם עוד שני חתולים אחרים.
כן.
כדי
שיהיה לו עם מי לריב, כמובן, אחרת מה...
שיהיה לו עם מי לריב, ובשביל המחקר שיהיה לו מי לדעת או לא לדעת את השם שלו.
כן.
ומה שהם עשו זה שהם הראו לחתולים בעצם על מסך מחשב, תמונה של החתול, של איזשהו חתול שגר איתם, ויחד עם זה, הם השמיעו את הבעלים, קורא שם של ה... או מישהו אחר, קורא את השם של החתול.
קורא את השם של החתול או קורא שם לא נכון גם, נכון? הוא גם...
גם וגם, בדיוק. זה היה את המצב שבו הוא קרא את השם של החתול, שהפנים שלו הופיעו. או שהוא קרא שם של חתול אחר.
נגיד... מופיע מיצי על המסך, אז החוקר בעצם השמיע פעם אחת את הבעלים, אומר מיצי, מיצי, ופעם אחת הוא אומר אדוארד, למשל, נכון? וישבו את התגובות.
בדיוק. והם ראו שהחתולים בעצם הסתכלו זמן רב יותר על המסך, בזמן שהם ראו פרטוף של חתול, אבל שמעו שם שלא היה שם של חתול. אז הם ראו את מיצי, וציפו שהבעלים יגידו מיצי, אבל פתאום הבעלים אומר אדוארד.
ואז הם כאילו... רגע, מה קורה פה? רגע. כאילו הם השתהו על הדבר הזה יותר זמן.
כן, זה בעצם, זה איזשהו שיטה של... שגם משמשת הרבה במחקרים עם תינוקות, של לנסות להבין מה יצורים שלא יודעים לדבר חושבים. אז בעצם אפשר להסיק שיש איזה משהו שנראה להם מוזר מזה שהם מסתכלים יותר זמן.
והחתולים של בית הקפה בעצם הסתכלו פחות, נכון, זה פחות היה נראה להם מוזר, כי הם פוגשים הרבה יותר חתולים, אולי זה מיצי, אולי זה אדוארד, אין להם בדיוק מושג, נכון?
כן, אין להם בדיוק מושג, ויכול להיות שלא רק שהם פוגשים יותר חתולים, גם האנשים מסביבם הרי מן הסתם לא מכירים את כל השמות של החתולים שהם... מלטפים בבית קפה, ולכן אולי יש להם פחות הזדמנויות לשמוע אנשים אומרים מיצי מיצי למיצי, ספציפית, ואדוארד לאדוארד וטולי לטולי.
וואו, ספציפית, זה שם נהדר לחתולה, כי יש בזה המון סמך בפיוט.
זה מתאים, כמו אם אנחנו הולכים לפי השיר, כן, ספציפית זה... אז יש שם פחות הזדמנויות לשמוע את האנשים קוראים החתולים בשם שלהם. ועוד שאם הם גרים בבית, הם שומעים את האנשים, אנשים מן הסתם מכירים את השמות של החתולים שלהם ומשתמשים בהם.
כן, אני בטוחה.
הם לא התייחסו לזה שרוב החתולים שאני מכירה, אנשים קוראים להם בהמון המון המון כינויים.
נכון, לכל חתול יש לפחות 20-30 שמות, זה בהחלט ידוע, נכון. בכלל, אני חושבת שיכול להיות, אני לא רוצה להיות בטוחה, ויתכן שאחדים ממאזיננו, ולא רק שוחרי הכלבים, אומרים לעצמם, מה זה הדבר הזה? זה לא יכול להיות רציני. זה מחקר רציני?
זה מחקר רציני מאוד. והשיטה הזאת באמת של להסתכל על יותר על דברים שהם נראים מוזרים, כמו שאמרתי, עושים את זה בהרבה מאוד מחקרים, גם על בעלי חיים שונים, גם על תינוקות שעוד לא יודעים לדבר, זה כן מחקר קטן, ובהחלט צריך עוד לחזור עליו, שהם בעצם לקחו רק 48 חתולים, ורק
זה כמות שיש מתחת לבניין אחד בתל אביב בשעת ההאכלה, פחות או יותר, זה לא הרבה מאוד.
כן, משהו כזה. זה לא הרבה מאוד, והם רוצים באמת לנסות לחזור על זה עם עוד חתולים.
מדהים שהם בכלל הצליחו לשכנע את החתולים להסתכל על מסך, אוקיי, בכלל לעשות משהו. לדעתי זה ראוי לציון. ולא פשוט נגיד לנמנם מול המסך בדיוק ברגע הזה, או סתם לצאת.
הם כן ציינו במחקר שאחד החתולים עשה את הניסוי הראשון, ואז נמאס לו והוא יצא מהחדר וטיפס על עץ, ולא יכלו להשיג אותו דבר.
כן, דעתי על הנושא היא שאני מתגרד, למשל. נכון. אני בטוחה שדיברנו על זה בעבר, אבל בואי נזכיר שוב את מקור ההיקסמות שלנו מהתכונה הזו של חתולים, שהיא להעמיד פנים שהם לא יודעים לא מי הם, לא מי אנחנו, לא מחבריהם ולא מי כלום. מה אנחנו אוהבים בזה כל כך?
אני חושבת שזה לא שמעמידים פנים שהם טיפשים, אלא שהם מעמידים פנים שלא אכפת להם.
ואנחנו פשוט, זה כמו עם בני אדם, אנחנו מעדיפים את מישהו טיפה יותר קול?
יותר קול, יותר, אולי זה משהו הנטייה שלנו, שהיא לא נטייה טובה במיוחד, אני חושבת, לרצות את מי שקשה להשגה.
כן.
לתכנע אותם. אני אצליח שהוא כן לעבור את השריון שלו ולהגיע אליו.
אני אקבל אהבה גם מהיצור הזה. שימו לב איך זה קורה.
כל דבר חתולים, כן. נכון שיש להם הרבה קטע של להגיד אני לא מתעסק בזה. אבל כן באים ומבקשים אהבה ומתקבלים ומתחככים.
הם גם, אני חושבת, לפחות חתולים שהיו במחיצתיים, או חתולים שגם חשים עצב, חתולים באים לנחם. כן, אני אוהב. נכון?
כן, יש הרבה סיפורים על זה, ואני חושבת שהם בכלל יכולים להרגיש מה... להרגיש כשצריכים אותם. החתולה שלי היא בעיקר אם אני לא נמצאת כמה ימים, אחר כך היא מאוד... תראי, הם לא קופצים עלייך כמו כלובים, אבל היא באה והיא חייבת לשבת עליי מיד.
כן.
לפחות לשעה, ולהתחכך בי ולגרגר.
ולדרוך עליי חזק ונעוץ בך ציפורניים. איזה תחושות נפלאות. נכון, צריך לציין שהעובדה שחיה אינה הופכת צלחת בסלון בעזרת קשקוש זנב, לא הופכת עליה לפחות אוהבת. מה שמה של החתולה שלך, דוקטור אשחר, אם אפשר לשאול?
קוראים לה טוטי.
טוטי.
אבל כמו שאמרתי, אני לא יודעת אם היא יודעת את השם שלה, כי רוב הפעמים אני קוראת לה טושטוש, או קרסמון, או פשושית, או כל אחד מסוגים כינויים אחרים.
טוב, אני אציע לך לנסות לבדוק האם מזהה את טוטי יותר מאשר את שאר השמות, ותודיעי לנו מה יצא לך בניסוי.
אוקיי, אני אנסה.
תודה רבה, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים, מכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב ומיהו.
תודה רבה, בוקר טוב, מיהו.
זהו האות של פינת גיבורי העל שלנו. בוקר טוב לאורי פינק, איש הקומיקס של ישראל, יושב ראש איגוד הקריקטוריסטים הישראלי. לשוני נסתבכה בשעת בוקר זו. מה נשמע?
היי, בוקר טוב שרון, בוקר טוב.
בוקר טוב. אנחנו היום אבל לא כל כך עליצים, שכן נפרדנו מניל אדמס, נכון?
נכון, נכון. זהו, לפני כמה שבועות נפרדנו מענק אמיתי, ניל אדמס, שהוא היה, זאת אומרת, אני, בשבילי, זה אליל נאורים, אשכרה אליל נאורים, בתור נער, אני לא יודע לך יש מישהו כזה שהרץ נורא, שכאילו ממש החזקתי ממנו נורא במשך כל הילדות, כאילו בגיל נגיד 10 עד 15 כזה ממש, זה היה איזה מין, כמו רובי וויליאמס, אביב גפן, אז אני הרצתי את ניל אדמס, כן? זה היה בשבילי הדמות הכי נערצת שיכולה להיות, הוא היה צייר קומיקס, אילאי.
אז קודם כל אנחנו לומדים משהו עליך, שבגיל מאוד מאוד צעיר היית מה אתה רוצה לעשות.
זה נכון, זה נכון, בגיל מאוד מאוד צעיר, אני, כן, זאת אומרת, בקטע הזה, ברגע שעברתי לשלב של לאהוב גיבורי על, את הסוג הזה של הקומיקס, אז באמת הוא היה תמיד המודל שלי, כי הוא, בניגוד להמון ציירים אחרים, באותה תקופה, הוא ממש ממש ידע לצייר, ממש, הוא צייר מדהים, זאת אומרת, היה לו, היית רואה את כל הקומיקס האחרים, כולם נראים בסדר, כן, סבבה, אבל פתאום היית רואה את ציור של ניל אדמס, תמיד היה נורא צילומי כזה, כן, הכל היה מדויק, עם זוויות צילום מטורפות, הוא היה עושה כל מיני ניסויים בדף, הוא היה בן אדם, באמת היה, כאילו, הוא בא לעבוד בקומיקס בשנות ה-60, הוא לא בא סתם, כן? הוא ממש אהב קומיקס. הוא לא בא כמו הרבה אנשים שבאו לעבוד בקומיקס, כי זה מה שהיה, כן? היו כל מיני חבר'ה, רצו לעבוד במשהו, עבדו בקומיקס. אבל הוא ממש אהב קומיקס, הוא אומר, אני בא לעשות מהפכה. וזהו, הוא עשה, הוא באמת עשה אותה, וזאת אומרת, איכשהו נכנס לתחום, לקח לו קצת זמן, אבל הוא קיבל ישר לעשות את כל השערים של כל החוברות, סופרמן, בטמן. אבל בנוסף לזה...
כלומר, הוא לא עבר דרך תחומים אחרים? הוא פשוט ישר הגיע לקומיקס?
לא, לא, זאת אומרת, תמיד הוא, בגלל שהוא צייר כל כך טוב, תמיד היה לו עבודה בפרסום, בכל מיני, כן, סטורי בורדים, כל מיני דברים כאלה. אבל הוא נורא אהב קומיקס, מה לעשות? נורא אהב קומיקס, זה תחום שהפחות הכניס מכל הדברים אחרים, אבל הוא רצה לעשות את זה. עכשיו, מה שעוד יותר יפה אצל ניל אדמס, שהוא גם, יש לו אופי, זאת אומרת, בסך הכל הוא בן אדם נורא שחצן ומלא ביטחון עצמי, הוא איש די מעצבן בסופו של דבר שאתה פוגש אותו, אבל לא חשוב, לא ניכנס לזה. קצת דומה לסטן לי.
פגשת אותו? אתה מעיד?
לא פגשתי אותו,
אבל... מראיונות ודברים שראית.
הייתי בכנסים, פאנלים, כל מיני כאלה. אז הוא, בגלל שהוא היה כזה, דבר שהוא הפסיק המון דברים בתעשייה עצמה של הקומיקס. את יודעת מה היו עושים בימים מסוימים בתעשיית הקומיקס עם ציורים אחרי שהם מתפרסמים? מה היו עושים עם הציור? מה היו עושים עם הציור? היו גורסים אותו, כן? בן אדם עבד על ציור של דף קומיקס, השתמשו בו, גרסו, זהו, לא צריך יותר, נכון?
לפח. לא ידעו על אי-ביי ודברים אחרים שיהיו אחר כך.
זה לא היה כלום, זה היה סתם, זה היה זבל. השתמשו בזה, גמרנו. אז לא, אז הוא בא ואמר, לא, ציורים האלה יש להם ערך. ונוסף לזה גם היה, אלה שלא גרסו, לא הסכימו לתת אותם חזרה לציירים. הוא אמר לו, אז עשיתם את זה בשבילנו, זה שלנו. החברות קומיקס. החברות קומיקס היו פעם ממש חברות אכזריות ביותר. אז הוא יצא להילחם בדבר הזה, ובאמת הצליח.
כלומר, הציורים שלו נשארו שלו, הזכויות נשארו שלו?
כן, שלו וגם של האחרים, זאת אומרת, הוא תמיד נהג גם לאחרים. גם לאחרים שהציורים שרו אצלהם.
זו מהפכה רצינית בעניין של זכויות יוצרים, אוקיי.
ואם מדברים על הפתיח שלי, של הסרט, הרי הפתיח של הפינה שלי, זה הסרט סופרמן.
כן.
כן? מ-78. אז כשיצא הסרט, פתאום ניל אדמס פגש את ג'רי סיגל וג'ו שוסטר, האנשים שיצרו את סופרמן, כן? שני יהודים נחמדים, מה הוא גילה? לא קיבלו אגורה שחוקה על הסרט הזה, כן? על הסרט של הדמות שהם יצרו לפני ב-1998.
כלומר, על האדפטציה הם פשוט לא קיבלו כלום.
כלום, לא קיבלו כלום, לא קיבלו כלום. באותו שלב הם עשו כמה מהלכים לא הכי חכמים, נשארו חסרי כל. אז הוא בא והתחיל לגרר אותם לכל מיני אולפני טלוויזיה, וחשף אותם וזה, וכך, רק כדי שהם בסוף, אחרי כל הפבליסטי הרע הזה, DC ווורנר נכנעו ונתנים להם כסף, ובאמת היום גם בכל מקום שסופרמן מופיע, אתה רואה את השמות של סיגל ושוסטר, זה הכל בזכותו. זאת אומרת, זה ממש, הבן אדם, וגם דאג לצעירים, זאת אומרת, הוא, אחרי שהוא ככה קצת פרש משתי החברות הגדולות של הקומיקס, DC ומרוול, הוא הקים חברה בשביל עצמו, שהתמחתה בלתת שירותי קומיקס לפרסום כאלה, כן? הוא ישב, ושם הוא טיפח המון חבר'ה צעירים, שהיום הם, כן, כל מיני שמות גדולים בקומיקס.
אז הוא הוביל גם באומנות וגם בפרנסה, אפשר לומר.
ממש ככה.
ובזכויות עובדים, בוא נקרא לזה, לא, בוא, בזכויות עובדים.
אולי כזה סוציאליסט, הוא יותר דאג לעצמו.
כן, כן, אבל ככה זה נשמע יותר טוב, נכון? בוא נדבר עוד על הקו שלו, כי בעצם, נכון, הוא זה שבעצם את האביר האפל, היצור הגמיש הזה שאנחנו מכירים, זה בעצם יצירה שלו, נכון? האופן שבו הוא נראה היום.
כן, נכון, בדיוק. שהוא נכנס לצרט בטמן, זה היה אחרי, אני זוכר, אני לא יודע אם ראית סדרה מטופשת שאתה בצעות ה-60, בטמן ורובין וזה, פאו, סדרה כזאת ממש, אולם היא נורא הצליחה, הייתה סדרה, בטמן היה במין מצב כזה של דמות כמעט קומית, כן? היה כזה, הכל היה נורא מצחיק.
קלישאתי כזה?
גזם, כן, היה ממש, כל מיני חייזרים, התעסק כל מיני שטויות, האמת זה היה חמוד, אבל זה לא היה בטמן. ואז... הסדרה בטלוויזיה נגמרה, והפופולריות של בטמן ירדה, אז נתנו לו לעשות את הקומיקס, ואז הוא ביחד עם עוד איזה כותב, החליטו להחזיר את בטמן לשורשים האפלים שלו. ואז הוא הראשון שצייר לבטמן פתמות. זה הקרדיט שלו. צייר את בטמן בלי חולצה, עם חזה סעיר כזה.
וואו.
70, כן. ואז כי הוא לקח את בטמן...
אני תוהה אם כל השמרנים נעמדו על רגליהם האחוריות. מה הפתמות עכשיו לבטמן?
לא, לא. זה בסדר, באותה שנה, כאילו, תדע, זה היה שון קונרי וכל זה, זה דווקא היה, זה דווקא היה ברוח התקופה, זה היה בסדר. דווקא שמרנים לא התעצבנו בזה.
שיער, חזה, שפם, כן.
ואז, כן, וגם הסיפורים היו יותר אפלים כאלה, כל מיני, קצת ריגול, קצת כל מיני רציחות, רוצחים סדרתיים, בכלל לא כל הגיבורים הצבעוניים האלה, כן, כל הג'וקר וזה היה שם, אבל הוא היה יותר מפחיד, יותר פחות מצחיק. כל הדברים האלה, כל הקו הזה, כל הרוח הזאת של בטמן, שהאמת, שאם חושבים על זה, היא בעצם הרוח המקורית של בטמן, כאילו בטמן שהמציאו אותו בשנות ה-30, אז הוא היה יותר בקו הזה. במשך הזמן הוא הגיע יותר.
הוא נהיה קצת סחריני, והוא החזיר אותו בעצם לשורשים היותר אפלים שלו.
כן, זה באמת מה שהמצאו את הסרטים היום, כאילו, כולם, זה קרדיט ל...
טוב.
הוא גם פעם ראשון...
אנחנו צריכים לסיים, אורי, אני מצטערת, אז אנחנו ניפרד ממך ושוב מניל אדמס היקר. תודה רבה שבאת הסיפור שלו אלינו, אורי פינק, איש הקומיקס של ישראל, יושב ראש איגוד הקריקטוריסטים הישראלי. תודה, בוקר טוב.
כל הכבוד.
ביי, נית. דמיינו שכל משפט שלכם, כל מחשבה אפילו, יכול להפוך לציור תוך רגע. חתול על בננה בדיסקוטק ניו יורקי בשנות ה-70. פוף, הדבר הזה, המשפט הספציפי הזה, יכול להפוך לתמונה. לא צריך לדמיין, הדבר הזה פשוט קורה. יספר לנו על כך הפרופסור אריק שמיר, לשעבר דיקן בית הספר אפי ארזי למדעי המחשב, אוניברסיטת רייכמן. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז יש לנו כאן טכנולוגיה חדשה שאכן יכולה ליצור דימוי, ציור, בעצם מכל משפט שנגיד.
כן, כמעט מכל משפט, אבל בהחלט יוצרים ציורים מעניינים תוך כדי זה שאתה יכול לדמיין כל מיני.
מה שראיתי בדוגמאות זה באמת מורכב מאוד. ראיתי דוגמה שמראה אסטרונאוט משחק כדורסל עם חתולים בחלל בסגנון צבעי מים. הטכנולוגיה הזו פשוט ציירה את הדבר הזה, שהוא ספציפי מאוד.
כן, קודם כל, זה לא רק ציורים, זה גם זה נראה לפעמים, הרבה פעמים כמו צילומים,
נכון.
ולא דווקא ציורים, אבל בהחלט, כן. צריך לזכור גם שכמו שאמרתי, זה לא כל משפט, לא תמיד הדברים עובדים כמו שמצפים שזה יעבוד, אבל בהחלט זה התקדמות מאוד משמעותית.
לא, גם אין ספק שכשאני אומרת אסטרונאוט, אולי יש לי איזשהו דימוי מסוים שקשור למה שנחשפתי אליו בעברי, ואולי התוכנה תבחר משהו אחר גם, לא?
בהחלט, אבל מה שיפה בתוכנה הזאת, שגם היא יכולה לעשות כמה גרסאות של אותו משפט, יכולה לתת לך וריאציות שונות, ואז אתה יכול לבחור מה שמוצא חן בעיניך. אבל יותר קשה באמת לכוון אותה בדיוק למה שאתה רוצה, אבל יש שם עושר מספיק, וזה משחק נחמד.
זה די, אני שומעת שאתה מקטין, אני שומעת. קודם כל נגיד שזה נקרא דלי 2, נכון? זה בעצם על שם דלי, נכון?
לא על שם דלי, אבל כן, נוטים במדעי המחשב לחפש שמות נחמדים, ובמקרה הזה כן, הצליחו למצוא איזה ראשי תיבות שיתאים לדלי. ואז כן, זה כמו דלי, הצייר המפורסם.
וזו טכנולוגיה שכבר קיימת כמובן כמה שנים, וכעת היא הגיעה לאיזשהו שיא. אז מה שנראה לי זה שזה אולי יכול לחולל מהפכה מאוד מאוד גדולה, בטח מה שקשור לפרסום, לעיצוב. נגיד, אם עד היום היו יושבים באיזה משרד פרסום, אומרים, וואו, אנחנו צריכים דימוי מסוים, אז או שהם היו כאילו קונים משהו מכאן, ואז מושיבים את המעצבת ורוכשים ועובדים הרבה זמן בפוטושופ, זה מקצר הרבה מאוד תהליכים.
כן, בכיוון הזה בהחלט יכול להיות שזה יכול לעזור, ליצור תמונות כמו שאתה רוצה, כמו שאתה מדמיין, אבל אפשר, אני מסתכל על זה כמו כלי, כן? כמו שמחשב ונגיד מצלמות דיגיטליות עזרו מאוד בתהליכים לפני שנים מספר, אז גם היום התוכניות החדשות יעזרו ואנשים יוכלו להשתמש בזה בתור כלי, וזה יעזור גם לאנשים ולא רק למחשבים, כן?
כן. אחד הדברים שהדלי 2 עושה, זה גם להוסיף דברים לתמונה קיימת, נכון? אתה לוקח תמונה, ואתה אומר, היי, דונלד טראמפ חסר לי פה, או לחילופין, היי, בהפגנה הזו חסרים לי עוד 50,000 איש כדי שהיא תיראה מלאה. אז כן. בעצם ניתן גם לזייף תמונות בקלות די מדהימה.
שוב, הטכנולוגיה לזיוף תמונות הייתה קיימת גם לפני דלי 2.
נכון.
יכול להיות שזה אולי יעשה את זה קצת יותר קל, אבל כן, כמו תמיד, צריך להיזהר ולא להאמין לכל מה שרואים. זה חשוב מאוד.
אבל יותר ויותר, כי אם לפני זה נדרשנו לאיזשהו, מה שנקרא, יש לי חבר שיודע פוטושופ, אז
נכון.
עכשיו כבר לא.
בהחלט יכול להיות שזה הולך ונהיה יותר ויותר קל כן, לפברק תמונות, אפילו על ידי זה שאתה רק אומר משפט וזה מוציא לך תמונה, וזה גם יכול לערוך לך תמונה, כמו שאת אומרת, להוסיף כובע לחתול, להוסיף שפעם למישהו וכן הלאה.
אתה יודע מה אומרים על זה מעצבים? האם הם אומרים, וואו, זה נראה מעולה, או שאומרים, אני עושה את זה הרבה יותר טוב?
לא, אני לא חושב, אני חושב שאחד הדברים שאולי אנשים, זה אנשים מפחדים קצת, כאילו שהמחשב נהיה יותר אינטליגנטי, או שלא יהיה מקום כבר יותר למעצבים בעולם, אבל אני ממש לא חושב שזה המצב, אני חושב שעדיין... צריך להסתכל על זה בתור כלי, כלי מאוד חזק, כלי מאוד שגם כיף להשתמש בו כנראה, אבל זה עוד אחד מכלים, כמו שפוטושופ זה היה כלי שמעצבים מאוד אהבו להשתמש, אני די בטוח שגם הדבר הזה, יש מקום למעצבים, ולפי דעתי הם מאוד יענו להשתמש בזה. אפשר נגיד להתחיל במשפט, להוציא איזו תמונה ראשונית, ואחרי זה לעבוד עליה בפוטושופ, להפוך אותה לבדיוק מה שאתה רוצה.
כן, כלומר, כשם שכניסת פוטושופ איימה לאלו שציירו ביד, אתה אומר גם כאן אנחנו לא רוצים לטפס לאיומים, אלא לאפשרויות.
לגמרי, זה בדיוק מה שאני חושב.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר על איך הדבר הזה עובד בעצם, כי... זה קצת מוזר, הוא באמת יודע להגיד בעוד תמונה שאנחנו רואים שהבינה הזו יצרה, אנחנו רואים תמונה שכותרתה דובונים עובדים על מחקר בינה מלאכותית על הירח, שזה הגיוני, בשנות ה-80. כלומר, העיבוד הצליח להוסיף כל מיני אטריבוטים שבעצם אומרים שדבר הזה הוא כאילו ב-80s. אז איך זה נעשה? איך הכניסו לתוכנה הזו, מה, הכניסו דימויים? אין ספור דימויים? איך היא עושה את זה?
לא. אז אפשר להסביר את זה בעצם בשני שלבים. שלב ראשון, מה שהחברה הזאת שנקראת OpenAI עשתה, הם אימנו רשתות נוירונים כדי ללמוד את הקשר הסמנטי בין טקסט לבין תמונות. הם עשו בעצם, אימנו רשת על ידי 500 מיליון דוגמאות של תמונות מהאינטרנט עם הטקסט שמופיע בתוכם, או לידם או משהו כזה, ויצרו מרחב שהוא מרחב סמנטי שהוא גם ויזואלי וגם טקסטואלי. קוראים למרחב הזה קליפ דרך אגב, ואחד הפיתוחים שיושבים על קליפ, כמו פיתוחים אחרים, בין השאר גם אפילו בעבודות שלי, אז אנחנו משתמשים במרחב הזה, שהוא מרחב שמאפשר באמת לחבר בין שפה לבין ויז'ואל.
כלומר, זה קצת דומה, אם אני אוריד את זה רגע אל הקרקע שכולנו מכירים, נגיד אחת לכמה זמן, הפוטוז שלנו, הגוגל פוטוז, מבקש שנאשר האם זה אכן אותו אדם או לא. ואנחנו מאשרים, זה בעצם טכניקה שהיא קצת דומה לזה?
יכול להיות שזה קצת דומה, שוב, הטכניקות לא בדיוק אותו דבר, אבל תנסי באמת לחשוב שמנסים לבנות מרחב סמנטי, שהוא משותף גם לתמונות וגם לטקסט. ואז אם המרחב הזה קיים, אז בעצם אתה יכול להתחיל לשחק איתו ולעשות כל מיני דברים. אחד הדברים למשל, זה אם יש לך תמונה, אתה יכול לשאול מה יש בתמונה על ידי זה שאתה תמפה את התמונה לתוך המרחב הזה, ואז תנסה למצוא את הטקסט שהכי קרוב אליו במרחב.
אוקיי.
זה הופך, נגיד, תמונות לטקסט. עכשיו, מה שדלי עושה, הוא עושה את התהליך ההפוך. הוא הופך טקסט לתמונה. אז הוא בעצם אומר, אני עכשיו אמפה את המשפט שאתה אומר, כמו שאת רצית, אני כבר לא זוכר, אסטרונאוטים.
אני רציתי חתול על בננה בדיסקוטק.
יפה.
בניו יורק.
חתול על בננה בדיסקוטק. אז הוא ממפה את זה למרחב הסמנטי הזה, ואז הוא לוקח את הקוד שהמרחב הסמנטי, שהמשפט הזה בעצם מתאר במרחב הסמנטי, ומה שדלי 2 עשו, הם בנו סוג של תוכנה שנקראת דיקודר, שהופכת את הקוד הזה לתמונה. בעצם עושה את התהליך ההפוך ממה שאמרתי קודם, במקום להפוך תמונה לטקסט.
היא חוזרת אחורה.
טקסט לתמונה, בדיוק. ואז שני התהליכים האלה, אחד זה לבנות את המרחב הסמנטי הזה, זה הם עשו כבר לפני שנה או שנתיים, והפיתוח החדש עכשיו זה בעצם החלק השני, זה לקחת את הקוד הסמנטי ולהפוך אותו לתמונה בעזרת שיטות מי שמבין, קוראים לזה diffusion models, אבל זה לא כך חשוב. זה בעצם, את שני השלבים האלה, החלק הראשון זה בניית המרחב, והחלק השני זה הפיכת הקוד לתמונה. שגם את זה דרך אגב עשו בהרבה תוכנות אחרות, אולי שמעתם על סטייל גן, שמצליחה לעשות פרצופים בצורה מאוד ריאליסטית וכן הלאה. אז יש הרבה מאוד פיתוחים היום בכיוונים האלה. ודלי היא לא שונה, אבל בהחלט...
אבל היא מתקדמת יותר. כל אחד כבר יכול להשתמש בה, או שזה פרויקט שבכלל מוצא לציבור?
לא, עדיין לא, לצערנו, כן. כרגע משחררים רק חלק מזה, ורק לאנשים, אבל מסוימים, וגם בוודאי למחקר, זה בהחלט אפשרי להשתמש בזה. למוצרים אני עדיין לא בטוח שזה עדיין נכנס. בסופו של דבר גם OpenAI זאת חברה, אז הם גם רוצים להרוויח קצת כסף מכל הסיפור.
זאת חברה שהיא גם כן בבעלותו של אילון מאסק, נכון? או שהוא ייסד אותה בעצם?
לא, אני, האמת שאני לא בטוח.
אני חושבת שהוא היה בין מייסדיה, אם אני לא טועה. אני מחכה בעיקר שהאמת הדבר הזה ייכנס ממש לרמות של משחק, אפילו משחק ילדים.
נכון.
אני חושבת שזה יהיה החלק הבאמת מקסים ומטורף, ומה שזה יעשה באמת לדמיון ולשימוש בו.
טוב, יש אנשים שגם שטוענים הפוך, כאילו, שהדמיון שלך מתאר משהו, והוא יותר חופשי מאשר מה שהמחשב יכול לעשות. אז אולי מגביל ברמה מסוימת. אם אתה חושב על משהו ואתה אומר את המשפט, המחשב נותן לך איזו תמונה שהיא נורא יפה, אבל זה לא בדיוק מה שאתה התכוונת. אבל אתה
נכון, זה תמיד צמצום של האפשרויות האינסופיות שבתוך מוכנו, אבל האחר שיראה את זה ואף פעם לא חשב
על
חתול על בננה, הוא יגיד, וואלה, לא חשבתי על זה.
נכון, בהחלט. אבל גם קודם, אני בטוח שיש לך חברים או חברות שיודעים לצייר, הייתי יכולה להגיד להם, אולי תצייר לי חתול על בננה, ואז הנה, אז אותו דבר. רק עכשיו המחשב עושה את זה הרבה יותר נגיש כמובן.
נכון, עדיין אתה יותר קל להשפיט מחשב מאשר את החברים הציירים שלי. טוב, זה מעניין מאוד. דלי שתיים, נחכה שאנחנו, פשוטי העם, נוכל לשחק עם הדבר הזה. פרופסור אריק שמיר, לשעבר דיקן בית הספר אפי הרזי למדעי המחשב, אוניברסיטת רייכמן, אני מודה לך מאוד. בוקר טוב. עדיין שם.
אני עדיין שם.
מאיפה צצה המילה לשעבר? כאן שום לשעבר, אנחנו מדברים על ההווה.
על ההווה אני פרופסור שם, אבל קודם הייתי דיקן.
בסדר גמור. טוב, אז שידעו איפה למצוא אותך. תודה רבה, פרופסור שמיר, להתראות. בוקר טוב. פינת התנ"ך. אנחנו עם הדוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, שהבטיח לנו במעמד חגיגי עם ברקים ותמרות השן, שהשבוע נסיים את סיפורו של בלעם. האם אכן כך?
בוקר טוב למאזינים ולך שרון, מה שלומך?
בוקר אור, אני בסדר גמור.
כן, אכן, היום נסיים את בלעם, הבטחתי ולכן אקיים. Okay. נושא מרתק, אבל יש לנו עוד נושאים רשימת ההמתנה, כמו שאת יודעת, ואל לנו לקפחם חס וחלילה.
חלילה וחס.
דווקא זכור לך ולמאזינים, בלעם סוף סוף הגיע אל קרבת בני ישראל, והיה נכון לקלל אותם, כזכור, התנאי של אלוהים היה שבלעם יגיד רק מה שאלוהים יצווה עליו. והנה הכללה במרכאות הראשונה, כך כתוב, ננערה מינכן מדלק מלך מואב, מהרי קדם, לך ערה לי יעקב, כלומר לקלל בלשון ארור, ולך זועמה ישראל, גם לזעום, להתרגז וכלל, מה עקוב לא כבוך אל. שזה משפט קשה, אבל
וואו, באקד... וואו, כן,
כתוב.
מה?
כן, אני לא אעביר, באקדית כבו משמעו לדבר, כלומר, פשוט... מה אדבר, לא דיבר אל. זה ככה פשוט, המשפט הזה נורא פשוט, אם מעבירים אותו לעברית ולא משתמשים באקדית. ומה אזעום, לא זעום אדוני, כי מראש צורים סלעים הראינו ומגבעות אשורנו, והנה זה אחד הפסוקים הכי מפורסמים מתוך דברי בלעם. אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. מי מנע עפר יעקב את, ומספר את רוב הישראל, את רוב, גם פה נזדקק לאקדית, את רוב הזה בא מטורבום באקדית משמו אבק, ואז יש לנו הקבלה יפה בין אבק, בין אבק לעפר, שני דברים שלא באמת ניתן למנות את גרגיריהם, תמות נפשי מות ישרים ואיתי אחריתו כמוהו. עכשיו בלק שיזין את בלעם, לא אמין לי נשמע אוזנם, הוא שכר את בלעם, המקלל הכי טוב שכסף יכול לקנות, ובלעם תחת לקלל מברך את ישראל,
כתוב, ויום את בעלה כבילה, מה עשית לי? לקוב, לכלל הכוונה, אויבי לקחתיך, והנה ברכת ברך. ואין ויומר, הלא את אשר ישים אדוני בפי, אותו ישמור לדבר. זה מתנצל פשוט ויומר אליו בלק, לך נא איתי אל מקום אחר, אשר תראינו שם אפס קצהו תראה, וכולו לא תראה, וכוונו לי משם, כלל אותי משם. עכשיו בלק חשב שיש פה איזושהי תקלה מקומית, ולא התעלם ממה שבילם אמר לו, שרק מה שאל יגיד לו הוא זה רלוונטי. הוא ניסה את התרגיל הידוע של משנה מקום משנה מזל, ולקח אותו למקום אחר, והמשך ידוע, גם שם זה לא עבד, וגם באתר השלישי, הכללה נהפכה לברכה, מפת קוצר הזמן ואוכב העירייה, לא נקרא את דברי בלם נוספים, וסוף הסיפור, והיה כאן בלם והלך ויש ממקומו, וגם בלך הלך, הלך לדרכו. עכשיו, הפרק הבא, אגב, מסופר בפרק כ"ה, על העם שהחל לבנות עם בנות מואב ובעל פאור, סיפור מרתק שאולי יש לו פינה פעם, וכמה פרקים אחר כך, בני ישראל נקמו במדיינים על בעל פאור, ומה סופר שם? ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם את אבי ואת רקב ואת צור ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין, ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב. עכשיו, לפי התורה...
זה היה סופו, למות יחד עם רקב שם, שרקב זה לא שם או כך טוב.
רקם, כן?
רקם.
למות שגם רקם...
גם רקב היה עובד יותר טוב עדתי בהקשר הזה.
נכון, רקם בסוף הדבר הפך לרקב, אין מה לעשות. עכשיו, לפי התורה, בני ישראל עקבו בבלעם וסגרו איתו חשבון, עכשיו בתלמוד מזכירים את דמותו לא מעט, אבל אני רוצה להגיע סוף סוף אל הממצא המרתק מכל הקשור לבלעם. מדובר בכתובת שהתגלה בשנת 1967 בתל דיראלה שבעבר הירדן, האתר מזוהה עם העיר סוכות המקראית, האתר אחת מתחנות יעקב אבינו בחוזרו מפדן ארם לארץ ישראל, לארץ כנען עדיין, סליחה. האתר נמצא מצפון ליבוק, לא רחוק משפח היבוק לירדן. עכשיו, משלחת הולנדית חשפה באתר מקדש המתוארך למאה השמינית לפני הספירה, כלומר, סיים ממלכת ישראל סביב, בוא נגיד 770-750 לפני הספירה. במקדש התגלו כמה כתובות על טיח שהיה על קירות המקדש, זה מזכיר אגב מאוד את המצווה למשה לסדר ונים ולכתוב על דברי התורה. כתיבה על טיח היא ממש כמו כמה מהכתובות המרתקות בקומפילת העג'רות שבסיני, שגם הן מתורכות למאה השמינית לפני הספירה. עכשיו, למרבה הצער, מצב השתלמות הכתובות הוא די גרוע, ולמרות הצליחו החוקרים לשחזר חלק מהכתובות, חשוב להדגיש שהטיח ועליו הכתובות לא נמצא על הקיר איפה שהוא הונח לראשונה, אלא שברי הטיח נמצאו על הרצפה. אם עצותם על הרצפה, נקשרת אולי לרעידת אדמה שהתחוללה באזור בשנת 750 לפני הספירה, רעידה שהייתה חזקה מספיק עד שהיא נזכרת בתנ"ך, גם אצל עמוס וגם אצל זכריה. בעובדה שהכתובת נמצאה בחלקים על הרצפה, גורמת לכך שיש כמה אפשרות לסדר ולהתאים את חלקי הטיח. עכשיו, למרבה השמחה וגם הבלבול, כל סידור כזה יותר משהו הגיוני מסביב סך הכל, אזכיר שוב שבלעם הוא הדמות היחידה מהתורה, לא מהתנ"ך, מהתורה, נזכרת במקורות חיצוניים. ועכשיו נמשיך גם בעובדה ששפת הכתובת נתונה במחלוקת. הכתב הוא כתב עברי קדום אמנם, אבל זה הכתב המשותף לכל עמי האזור. כמו שהיום, הכתב הלטיני משותף לרוב שפות אירופה, עכשיו הכתובת נראית כעברית בסוכות או אתר ישראלי, אבל בלעם מכונה בכתובת בלעם בר בעור, ובר זה בן בארמית, ויש עוד השפעות ארמיות. עכשיו נראה, כנראה אם מדובר באיזשהו ניב מקומי גלעדי, אתה יודע, את הגלעד זה ארץ ישראל המזרחית, בין הירוך בצפון לים המלח בדרום, מדובר באזור שבין ישראל לארם, אזור שגם עבר מיד ליד במהלך השנים, לכן אין פלא למצוא השפעה ארמית חזקה על שפת תושבי המקום. עכשיו, בואי נקרא סוף סוף כמה שורות מהכתובת.
כן, אנשים מחכים. מה כתוב?
בנשימה עצורה, בנשימה עצורה. עכשיו, לפי אחד הסידורים, חשוב להדגיש שהסידורים השונים מסכימים על המקווה הכללי, אבל חלוקים בפרטים הקטנים. העיקר הוא שהכתובת מגלה קרבה עירונית אל המקרא, וזה מרתק. עכשיו, בואי נקרא סוף סוף קורא את הכתובת. כתוב ככה: ספר בלעם בר בעור, איש חוזה אלוהים הוא. ויעצו אליו אלוהים בלילה, ויחז מחזה כמסע אל, ויאמרו לבלעם בר בעור, כה יפעל בלא הכרעה, איש לא ראה מה שמעת. והיה כאן בלעם מן מחר, פה הכתובת פגומה, יזכה, ויעל עמו אליו, ויאמרו לו, בלעם בר בעור, למה תצאו ותזכה? ויאמר להם, שבו, אחבכם מה שדי נפעלו, ולכי ראו פעולת אלוהים. אפשר לנו בואי ונסביר מה קראנו, מדובר בספר או מסמך כלשהו של בלעם בר בעור, כלומר בן בעור, וכך בדיוק הוא מכונה בתורה. עכשיו שימי לב שהוא מוגדר כאן כאיש חוזה אלוהים, וזה שוב משהו בתורה. אדם מקבל מסרים אלוהים, הוא חוזה, הוא נביא. עכשיו אלוהים בא אליו בלילה. אתה בארמית זה בא, כמו אחד גדיה, אם את זוכרת, ואתה כזה ונשך השמרה, בא הכלב ונשך את החתול. לכן ויעתו אליו אלוהים, זה באו אליו האלוהים. הדבר המעניין הוא פה שלא
אליך... ברבים?
בדיוק, לא אל אחד, אלא אלים התגלו אל בלעם בלילה. יש פה התפתחות מעניינת, זה גם מה שמזכיר את סופר בספר במדבר. גם בספר במדבר, ההתגלות לבלעם הייתה בלילה, והנבואה כללה את ההודעה שאלים יפעלו בלא איחור, מה שנקרא הכרעה בלשון הכתובת. עכשיו, בדומה לתורה, גם כאן ההתגלות היא אישית לבלעם בלבד. איש אינו יודע מה הוא שמע. וכמו בתורה, גם פה בלעם כאן בבוקר, הקטע פה חסר אומנם, אבל מסופו עולה שהוא בכה. עכשיו, לא ברור מדוע הוא בכה, כנראה הוא קיבל בצורה ממש ממש רעה. בהמשך אגב תומך בכך, ובעקבות הנבואה בלילה הוא לא רק בחי אלא גם צם. ואת יודעת שצום הוא סימן ידוע לאבל על אסון ופורענות. חברים סביב שאלו אותו, למה אתה בוכה וצם? הוא ענה שקודם כל ישבו ואז הוא יעדכן אותם, אחבכם מלשון הכתובת, מה יעשו האלים? עכשיו שימי לב שפה האלים חונים שדיים, זה דומה לכינוי של אלוהי ישראל אל שדי, כי נראה זה בא מהמילה הקדית שדום שמשמע אחר, האל הררי או משהו כזה, זו כמובן מבחינה אטימולוגית, זה המילה העברית שד, משהו עגול ובולט.
אבל הפנייה לאלים ברבים היא אופיינית לזמן הזה?
כן, היא אופיינית לעם הזה, אנחנו אולי בפינה הבאה נדבר על עבודת העשירה, הפולחן העשירה בעם ישראל, כלומר, עם ישראל הוא, המונותיזם שלו התפתח מאוד לאט. עכשיו, אז אחרי שהוא פונה לאלים ולשדיים, שזה כינוי אחר לאלים, זה ממשיך, אבל לא נקרא מפת זמנן הולך ועוזל. בהמשך הכתובת מתארת איזושהי קטסטרופה כלשהי של היפוך עולמות ועולמות ודברים איומים ונוראים. וזה, הנה משפט הסיום שורן, הכתובת עצמה מרפקת ומדהימה, ובהחלט פותחת צוהר אל חיית תרבות והרוח של ימי מלכת ישראל בגדולתה.
אפשר לראות אותה? זה שם? זה נלקח כן, לאיזשהו מוזיאון? איפה זה נמצא?
למטב זיכרוני זה במוזיאון ברבת עמון נמצא.
אז צריך לקפוץ לרבת עמון. בסדר. כן. יעד בהחלט ראוי. טוב, אז סיימנו עם בלעם, ובשבוע הבא נהיה עם משהו אחר לגמרי, נכון?
כן, בהחלט. נעשה משהו חדש.
יופי, תודה רבה לך. דוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, חפשו אותו באילנabc.co.il. בוקר טוב.
תודה לך ולמאזינים.
תודה רבה. חברים, לכל דבר יש בלי. גם לדנ"א שלנו, למזלנו, יש לדנ"א מוסכניק, אמין. אני אמסור לכם את הטלפון שלו בהמשך. מדובר במערכות שמפקחות על כל העסק ושמרות עליו מתקתק. אבל מה אם המערכת הזו לא עובדת טוב? חוקרים בטכניון גילו מנגנון חדש שמסייע לתקן את ה-DNA. אני בטוחה שהם גם יתקנו את כל הדברים הטיפשיים שאמרתי עכשיו. נדבר עם פירס משאור, דוקטורנט וחוקר במעבדה של פרופסור נבי איוב בפקולטה לביולוגיה בטכניון. בוקר טוב.
בוקר טוב, שרון.
אז בוא, קודם כל נזכיר את מבנה ה-DNA ומה יכול ללכת שם לא טוב. מה קורה? ממה הוא בעצם נשחק? נפגם.
אז ה-DNA בתאים שלנו הוא כל הזמן עטוף על ידי חלבונים שנקראים היסטונים, שבגדול הם דוחסים את ה-DNA כדי שהוא ייכנס בתוך התאים שלנו. עכשיו, כל ההיסטונים וה-DNA ביחד, כל המבנה הזה, אנחנו קוראים לו כרומטין. עכשיו, הכרומטין שלנו הוא כל הזמן תחת סכנה של שברים ונסקי DNA בכל הזמן.
למה? אז, מה פוגם בו כל הזמן?
אז קודם כל יש את הגורמים החיצוניים, שזה למשל קרינה, UV מהשמש, עישון, כל מיני כימיקלים שאנחנו אוכלים, נושמים, וגם יש לנו את הקטע של נסקי DNA שהם פנימיים מתוך התא, שזה בגלל תהליכים טבעיים שקורים בתא כל הזמן. שזה למשל שכפול של ה-DNA, חלוקה של התאים, זה גם ביטוי של גנים שמצריך פתיחה של הקרומטין כדי לבטא את הגן, ואז סגירה של הקרומטין כדי להשתיק את הביטוי של הגן הזה.
להשתיק את הביטוי, זה ביטוי שאני רוצה שתסביר לי אותו.
כן, אז כדי שגן יתבטא, אז מה שאנחנו צריכים מהגן זה שהוא יתבטא, יהפוך למולקולה שנקראת RNA, מה-DNA ל-RNA, ואז מה-RNA הגן הזה הופך לחלבון, שהוא בעצם החלק הפעיל שעושה את התפקיד של הגן הזה. אז כדי שגן יתפקד, הוא צריך להתבטא ולהפוך לחלבון. אז כשאנחנו מדברים על השתקת ביטול של גן, זאת אומרת שאנחנו לא רוצים שהגן הזה יתבטא ולא רוצים לייצר ממנו חלבון.
אוקיי, אז המערכת הזו באופן עקרוני, המערכת הזו המתקנת, היא אמורה לעבוד סבבה, נכון? אם הכל הולך בסדר.
נכון, נכון. אז בדרך כלל, כל הזמן, התאים שלנו הם תחת נסקי DNA, ולמזלנו, במהלך האבולוציה, התאים שלנו פתחו מנגנונים מאוד מאוד מתוחכמים, כדי לפקח, לזהות את הנזקים האלה ב-DNA, ולתקן אותם.
אוקיי, יש נזק אחד שהוא מסוכן במיוחד, נכון? שהוא נקרא נכון. שבר דו-גדילי.
נכון, נכון. אז ה-DNA הוא בנוי משני גדילים, שהם קומפלימנטריים אחד לשני, ומייצרים את המבנה הסליל של ה-DNA. ויש לנו כל מיני סוגים של שברים. יש שברים חד-גדיליים, שזה אחד מהגדילים שבור, יש בו נזק, והגדיל השני בסדר. אבל הבעיה עם הנזקים הדו-גדיליים זה ששני הגדילים נשברים, ואז יש לנו ממש שתי מולקולות של DNA מנותקות אחד מהשנייה, וזה נחשב אחד מהשברים הכי מסוכנים לתאים, והתאים חייבים לתקן את השברים האלה מהר, או להחליט לעבור אפופטוזיס, והתאים האלה מתים.
ואז עכשיו, מה קורה אם אנחנו לא מתקנים את זה? מה יכול לקרות לנו?
אז באופן טבעי, מה שאמור לקרות, אם אנחנו לא מצליחים לתקן את הנזקים האלה, זה שאתה יעבור אפופטוזיס, שזה תהליך של מוות תאי, שאתה מחליט שהוא רוצה להרוג את עצמו, כדי שלא יצבור יותר מדי מוטציות, וכדי למנוע שהוא יתפתח לסוג של מחלה. אז זה מה שבדיוק קורה בסרטן, שהצטברות של מוטציות בגלל חוסר תיקון של ה-DNA, אז זה גורם להצטברות של מוטציות בתאים האלה, והתאים האלה הופכים לתאים סרטניים, שהם גם לא מצליחים לתקן את ה-DNA שלהם, אבל גם צוברים יותר ויותר מוטציות שמצליחות להתחמק מהתהליך של האפופטוזיס, מתהליך המוות התאי, והתאים האלה הם בגדול מה שהופך להיות סרטן בסופו של דבר, והתאים האלה ממשיכים להתחלק ולהתחלק בלי בקרה ובלי שום מעצור.
אוי ואבוי. ואתם בעצם התרכזתם בתפקיד של חלבון מסוים, נכון?
נכון. אז הסיפור שלנו התחיל בגדול ממודיפיקציה כימית שהתגלתה די חדשה, שהתגלתה על הכרומטין. אז מה שמתווך את השינויים במבנה של הכרומטין, אם הוא פתוח, אם הוא סגור, אם הגן מתבטא או לא, זה מודיפיקציות כימיות על ההיסטונים, על החלבונים שעוטפים את ה-DNA. עכשיו, אנחנו התגלתה מודיפיקציה חדשה על ה-DNA, על הכרומטין, ואנחנו שאלנו האם המודיפיקציה הזאת מעורבת בתגובה התאית לנזקי DNA ולתיקון DNA. ובאמת מצאנו שהמודיפיקציה הזאת, שנקראת קרוטונילציה, היא מודיפיקציה שמשתתפת בביטוי גנים, וראינו שאם אנחנו עושים נזק ב-DNA, המודיפיקציה הזאת יורדת. זאת אומרת, המודיפיקציה הזאת מתווכת שהגן יושתק אם הוא שבור. ואז הוביל אותנו לשאלה השנייה, האם ההשתקה של ביטוי הגנים דרושה לתיקון שלהם? זאת אומרת, אם יש לי שבר ב-DNA והגן הזה ממשיך להתבטא, האם הוא יעבור תיקון או לא יעבור תיקון? וזו הייתה שאלה שלא ידועה בתחום. אז הדעה הרווחת שהייתה בתחום זה שאנחנו כן צריכים להשתיק את הביטוי של הגן על מנת שהתיקון של הגן יקרה כמו שצריך ובזמן שצריך שהוא יקרה. עכשיו, למזלנו מצאנו חלבון שהוא מתווך את הירידה בקרוטונילציה, במודיפיקציה הכימית, ומתווך את ההשתקה של הביטוי של הגנים. ובגלל שמצאנו מוטציה בגן הזה שמאפשרת להפריד בין תהליך ההשתקה ותהליך התיקון, הצלחנו לענות על השאלה הזאת, האם השתקת ביטוי הגן דרושה לתיקונו, ומה שגילינו שזה היה מאוד מאוד מפתיע ומאוד מעניין, שבניגוד למה שמקובל בתחום, שההשתקה של פעילות גנים לא דרושה לתיקון של שברים ב-DNA. זאת אומרת, שני
התהליכים... לא דרושה. אוקיי.
לא דרושה, כן. זאת אומרת ששני התהליכים קורים ללא תלות אחד בשני, וזה מאפשר לנו הבנה יותר מעמיקה לתהליכים האלה, ואנחנו עכשיו מבינים שהם לא תלויים אחד בשני, וכמובן צריכים הרבה הרבה מחקרי המשך כדי להבין בדיוק מה התפקיד של השתקת הגנים, האם הוא רק כדי לא לבטא גנים שבורים, לא לבטא גנים לא נכונים, או האם יש לו תפקיד אחר שעדיין לא עלינו עליו.
תהיה לזה השלכה, אני מניחה, גם על ריפוי של מחלות כאלו, למה שגיליתם.
כמובן, כמובן. אז בכלל, התחום של התגובה התאית של נזקי DNA, זה תחום מאוד מאוד מעניין בתחום של סרטן, כי קודם כל הסרטן מתווך על ידי הרבה שברים ב-DNA והרבה נזקי DNA, מה שצובר להם מוטציות. ובכלל, התרופות של הסרטן הכי משומשות עכשיו, זה כימותרפיה למשל, ורדיאציה, קרינה, שכל המטרה של הטיפולים האלה זה לעשות הרבה נזקי DNA בכל הגוף, ואנחנו מסתמכים על כך שתאי סרטן מתחלקים הרבה יותר מהר מהתאים של הגוף שלנו, ולכן מה שעושים, עושים טיפול שעושה נזקי DNA בכל הגוף, ותאי הסרטן יהיו קצת יותר רגישים אליו מתאי הגוף שלנו. אבל מה הבעיה? שיש לנו עדיין הרבה תאים בגוף שהם גם מתחלקים מהר. למשל תאי דם, שכל הזמן מחדשים את עצמם, תאי עור, תאים שמייצרים שיער, אז יש לנו הרבה תאים שמתחלקים גם מהר, ובגלל זה רואים את כל התופעות לוואי המאוד מאוד חמורות של כימותרפיה וקרינה.
טוב.
כן, עכשיו, הבנה מאוד מאוד מעמיקה של כל המסלולים של תיקון DNA מאפשרת לנו לתכנן טיפולים שהם דווקא מכווני מטרה, והם מנצלים את מה ש... את מסלול התיקון השוני שמוטנטי בתאי סרטן, כדי להרוג ספציפית את תאי הסרטן, בלי להפריע לשאר תאי הגוף.
לשאר התאים. וואו, טוב, זאת בשורה נהדרת. כל הכבוד לכם, שם, בפקולטה לביולוגיה בטכניון, נזכיר שוב, פירס משור, אתה דוקטורנט וחוקר במעבדה של פרופסור נבי איוב, נכון?
נכון.
אז תודה רבה, תמשיכו את העבודה הטובה. תודה לך.
תודה לך, תודה.
לקראת יום ירושלים אני מציעה שנשים כרגע את ירושלים על ראש שמחתנו, ננסה לאזן אותה שם כשאנחנו חוצות את החדר במתינות. אנחנו עם פינת הלשון, הדוקטור סמדר כהן, השונאית הבית, מה נשמע?
אהלן שרון, מה שלומך?
אני בסדר, מתייצבת כאן מירושלים על ראש שמחתי. אנחנו רוצים לדבר היום על...
זה לא כבד לך מדי על הראש.
לא, אני יכולה להחזיק הכל, את הכל. הסכסוך כולו יכול להיות על הראש שלי. אנחנו רוצים לדבר על השמות הרבים של ירושלים, נכון?
כן, אנחנו יכולים, אבל אני פתאום בא לי להגיד לך משהו, ככה אם כבר שמת את ירושלים על ראש שמחתך.
כן.
אז בא לי רגע להגיד משהו על, על, על עוד משהו ששמו על הראש נשים יותר קדומות מאיתנו. והוא ירושלים של זהב. את מכירה את, את העניין הזה של ירושלים של זהב?
כתכשיט ראש?
כן.
אני חושבת שראיתי פעם משהו כזה, אבל לא רכשתי לי אחד.
לא רכשת, חבל. אגב, זה נחשב למשהו ממש יפה. אז מדובר כנראה באמת באיזה מין תכשיט זהב, שבאמת היו נשים עונדות על הראש, עוטרות בו את הראש. או עוטרות בו את הצוואר, יש על זה כמה גרסאות, ובאמת זה המקור אגב לשם של השיר ירושלים של זהב של נעמי שמר, אבל זה מתחיל מהסיפור של רבי עקיבא.
אני מיד מחפשת ירושלים של זהב אסוס, כן?
כשרבי עקיבא התחתן עם רחל, ורחל הרשתה לו ללכת ללמוד תורה בגיל 40, ואפשרה לו בעצם להגשים את חלומו, ללמוד תורה, והסכימה להיות לבד בבית, ושהוא לא יפרנס אותה וכו', הוא כל כך הכיר לה טובה על זה, שהוא קנה לה תכשיט ירושלים של זהב, ובמקורות אנחנו רואים שבעצם מדובר במין תכשיט, שנראה כמו חומה או כמו הצורה של ירושלים של זהב שאנחנו כמו הצורה של חומת ירושלים שאנחנו ככה מדמיינים לעצמנו.
וואו.
אז זה על ראש שמחתך, אם כבר.
אני רואה שבינתיים אין כזה להשיג חדש, אבל אני בטוחה שהכפפה הזו מורמת כעת על ידי מעצבי התכשיטים.
עכשיו, ברגעים אלו ממש אצל הקריצים.
תשמעי, זה יכול להיות להיט משוגע לבת מצווה או משהו, כתר ירושלים של זהב.
בואי נלך עם זה לקריצים.
אוקיי.
רעיון טוב. רק נאמר, רק עוד באמת נאמר על זה, שזה באמת הדיון בדבר הזה, אנחנו למדים על התכשיט הזה, מאיזשהו דיון בין חכמים בשאלה, איזה תכשיטים או איזה דברים מותר או אסור לטלטל בשבת. ואת יודעת, בשבת יש עניין שאסור לטלטל חפצים, כי זה חלק מן האיסורים של שבת, חלק מן המלאכות שאסור לעשות. וירושלים של זהב נחשב לאחד מאלה שאסור לטלטל אותם בשבת, אסור לענוד אותם בשבת.
כן.
זה מעניין לראות מאילו מקורות אנחנו למדים על מילים או על ביטויים בעברית.
מעניין מאוד. וירושלים של זהב, זה משם הגיע? מהשם של התכשיט? שם זה נולד.
כן, במקור, אז זהו, אז במקור קראו לו בעברית, בשם העברי קראו לו עיר של זהב. אבל בצורה הארמית שאנחנו מוצאים אותה בתלמוד, אנחנו מוצאים ירושלים דהבה. כלומר, ירושלים של זהב. דהב בארמית הוא זהב בעברית.
יפה.
כמו חוף דהב, נכון? כן. חוף דהב בסיני. אז מה זה דהב? דהב זה זהב, חולות של זהב יש בו. וערבית וערמית משמרות את הייצור הקדום הזה, הדלת הקדומה הזאת, לעומת הזין העברית, שהיא כנראה פחות קדומה, היא כנראה עברה איזשהו שינוי כשהיא בדרך שלה אל העברית.
יפה. אילו עוד שמות יש לירושלים במקרא?
אז אני חושבת שאולי הדבר שהכי מעניין להגיד על ירושלים במקרא זה שהיא לא, כמעט לא נקראת ירושלים. במקרא אנחנו מוצאים ירושלם. ב-660 פעמים אנחנו מוצאים כתיב ירושלם במקרא, בלי יוד בעצם של ירושלים.
מתי נצטרפה אלינו היוד הזאת ולמה?
אז זהו, אז רק 5 פעמים אנחנו רואים את היוד הזאת במקרא כתובה. גם בתרגום ה-70, שבעצם הוא תרגום של המקרא ליוונית, שנותן לנו הגייה, כי הוא כתוב באותיות לטיניות, אז יש בו אותיות ניקוד, אז אנחנו יכולים לדעת מה הגייה. התנ"ך שלנו נכתב בשני שלבים, שלב ראשון כתיב ושלב שני ניקוד, והניקוד הוא מאוחר בהרבה, הניקוד ניתן לתנ"ך, נכנס לתנ"ך רק במאה ה-8 לספירה, על פי מה שאנחנו יודעים ככה מן המחקר, ו... למעשה הניקוד ירושלים שנקדו במאה השמינית הוא לא תואם את הכתיב שחסרה בו היוד הזאת. גם בתרגום ה-70 אנחנו מוצאים ירושלם, אנחנו מוצאים שם תנועת אה ולא תנועת ולא
מוצאים שם זה גם אני מודה שזה נשמע קצת טיפה יותר ככה חגיגי, ירושלם. כן,
כי מה, כי את מרגישה שזה שלם יותר?
בוודאי.
אז כן, אז זה מעניין.
ירושלים, זה קצת ירחמיאלי כזה, ירושלים, זה ככה, במשקל הזה של המגפיים והארדליים, לעומת ירושלם.
אז יש פה דבר מעניין, נכון? הסיומת הזאת של העיים היא סיומת שאת מזהה אותה עם המגפיים והארדליים, שבעצם סיומת שמציינת זוגי בעברית. בירושלים, זה בעצם אותו צליל, אבל המשמעות כאן היא משמעות של מקום, זה בעצם לקחת, מילה, ולהגיד, שימו לב, המילה הזאת מציינת מקום. סיומת עין שנותנת לנו מקום, למשל צהריים דומה לזה. כשאנחנו אומרים צהריים, זה בעצם הצוהר, המיקום של השמש, ועין, המיקום שלה בעולם. זאת אומרת, היכולת שלה, העובדה שאנחנו מסתכלים עליה כלפי מעלה, ורואים אותה בדיוק בנקודה הספציפית הזאת, זה המקום המלא שלה.
הצוהר זה לא חלון? צוהר זה שמש גם?
נכון, צוהר זה חלון, אבל זה חלון שנמצא למעלה, בתקרה בעצם. זה חלון שדרכו אפשר לראות את השמש, כשהיא נמצאת בזנית, כשהיא נמצאת בדיוק ב-90 מעלות מעל החדר.
אוקיי.
כן, וכל מיני דברים כאלה מגניבים. בקיצור, ירושלם, ככל הנראה, הוא שם לא כל כך חגיגי, דווקא יותר קשור לשם שלם, לשם של עיר קדומה, שלא דווקא הייתה יהודית, או לחלופין שם של אל, שם של אל מקומי, שהוא לא אלוהים. אז זה השלם המקורי בעצם. והשינוי של ירושלים הוא כנראה באמת כדי להתרחק מן הדבר הזה.
להתבדל מאותו אל, שהוא לא האל שלנו, חס וחלילה. אוקיי, הבנתי.
הוא לא שלנו, חס ושלום, ממש.
אוקיי.
את ציון את בוודאי מכירה, ציון זה השם אולי הכי הכי מלא ערגה וחיסופים, ציונות נגזרה ממנו.
מה המקור של המילה ציון? זאת באמת מילה מאוד מוזרה. שם מוזר.
ארץ ציון וירושלים, נכון? נכון, שורש מעניין, זה שורש כנראה שורש צדי יוד יוד, והסיומת און, והמשמעות של ציון מהבחינה הזאת, מהבחינה הלשונית נטו, היא כמו צייה, ציון וצייה.
מה, כמו מדבר צייה?
מדבר, בדיוק, ממש. והסיבה היא כנראה שירושלים בעצם גובלת במדבר, גובלת במדבר יהודה, וכנראה שהאזור שממזרח הוא מדרום לה, הוא נקרא ציון, כמו שאנחנו מוצאים ישימון. זה ממש סיומת און כזאת שמדברת על המיקום הזה, על שוב, אנחנו כל הזמן בסיומות כאלה שמציינות מקומות, שלוקחות מילה שיש לה איזושהי משמעות של תוכן, ומוסיפים לה, מוסיפים להם סיומת שמציינת בעצם שהתוכן הזה הוא מסמן כאן מקום. אז במקרה שלנו ציון, כלומר המקום שבו יש צייה, המקום שבו יש מדבר או שגובל במדבר. זה הציון שלנו. יש לנו כמובן עוד המון, יש 70 שמות לירושלים במקורות היהודיים.
לא פחות.
לא פחות.
משהו שיש לו הרבה שמות, זה מעיד בהכרח על חשיבותו הרבה, או על גלגוליו הרבים והידיים הרבות שהחזיקו בו?
גם וגם. אנחנו מדברים הרבה פעמים, זה נכון, אנחנו מדברים הרבה פעמים על זה שלשון היא גם פוליטיקה, אי אפשר לנתק את זה. אנחנו הרבה פעמים מדברים על ההבדל בין התיישבות, התנחלות, היחזות, נכון? או נרצח, נהרג, נפל. בסופו של דבר, למילים יש משמעות פוליטית, ואחד הדברים שאנחנו באמת אומרים על, על עיר שיש לה כל כך הרבה שמות, זה שבאמת היא מקבלת את השמות שלה בכל פעם, על פי התקופה של השליטים בה. אנחנו יודעים שהרבה פעמים שליטים קבעו את השם של ירושלים. אנחנו יודעים גם להגיד שהרבה פעמים האנשים שיושבים בשטח נותנים לשמות לפי מה שהם רואים בעיניים. נגיד, הרבה מהשמות שלה הם שמות שמתארים את היופי שלה. למשל נווה שנה, למשל יפה נוף, למשל כלילת יופי. ואם נחזור את פינתנו משבוע שעבר, שבה דיברנו על עברי גוף שמשמשים לציין גם דברים בעולם האמיתי, אז יש לה גם טבור העולם, כלומר מרכז העולם, כמו שהטבור הוא בגוף האדם באמצע, וגם עין העולם, המקום הכי שרואים בו, שרואים אליו, שצופים אליו. אבל גם יש בה הרבה מאוד אלמנטים של קודש, עיר קודש והר הקודש וקריית מועד ואריאל, שהוא אחד השמות של אלוהים ומלאכיו. זאת אומרת, יש לנו באמת פה הרבה זה, יש לה גם השם יבוס, שהוא בכלל
יבוס. זה לא נשמע משלנו, כן, זה נשמע משהו אחר לגמרי. אולי אם היינו משתמשים יותר ביבוס, אז היו פחות בעיות, ככה שאנחנו אומרים, עיר הקודש, עיר הקודש, כולם רוצים חתיכה.
נכון, את יודעת, זה מצחיק, אבל רד"ק באמת דיבר על זה, רד"ק כתב, עיני כל העולם על ירושלים, וכולם שואפים לחובשה, כלומר לכבוש אותה, והקדוש ברוך הוא אומר, אני בחרתי את עם ישראל, ובחרתי את ארץ ישראל, ובחרתי את ירושלים בתוך ארץ ישראל לעם ישראל, ואם כך אין לאומות העולם שום זכות בירושלים. כבר רד"ק.
לא, לא מלחיץ, בסדר.
לא, לא מלחיץ
בכלל. לא מלחיץ בכלל.
נכון? נכון, אז כן, אז יש משהו באמת בעברת ידיים שגורם לזה שאנשים, בדרך כלל אנחנו גם יודעים מהעולם הקדום, שאחת הדרכים של שליטים להגיד, עכשיו זה שלי, כבשתי, מה שהיום אנחנו אומרים לתלות גולגולת על החגורה נגיד, אז בעולם הקדום, כשהיה מגיע שליט חדש לעיר חדשה והיה כובש אותה, הוא פשוט היה מיד משנה לה את השם. ברוב המקרים הוא גם היה נותן לה את השם של עצמו. אנחנו מכירים הרבה פעמים.
אני לא משווה את זה חלילה לנישואין. כן, בבקשה, תמשיכי.
נכון, בעלויות ושמות זה דבר, רק שעשינו פעם פינה בתוכנית שלנו, שדווקא הסברנו שבעלים במשמעות של בעל עסק ובעל של אישה, הם לא אותו הדבר במקור. הם לא ממקור של בעלות ממש, לא משמעות הזאת. אף שביהדות, כן, אפשר לומר שיש.
סמדר, השתרשרנו כאן, מסמנים לי שאנחנו פה הפלגנו, אנחנו צריכות כבר לתלות.
אז יאללה.
לתלות תכף את הקרקפות מחוץ לחומה, ולסיים את הפינה. אני מודה לך כרגיל, זה היה מרתק וכיף מאוד לצלול ולזרום איתך לכל הפינות הנידחות, והנידחות פחות של הלשון. דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו. תודה רבה. אנחנו עם בשורה של ממש, לפחות מבחינתי. זו אמנם לא הפעם הראשונה, אבל זו הפעם הראשונה שזה נשמע ככה. חברים, הגבירו את הווליום, התקרבו אל המקלט, כי אנחנו מיד נשמע חור שחור. זה מכונה האופן שבו חור שחור שר, זה כמובן תרגום מסוים, אבל זה צליל מאוד מעניין. אנחנו נוכל לעמק לרעים, נוכל לשמוע את צליליו של החור השחור? שימו לב. כאן, בשידור החי, חור שחור. האם תוכל לסגור את מוזיקת הרקע ככה שנוכל לשמוע רק את החור השחור שלנו? וואו. אם הייתי צריכה לדמיין איך נשמע השאול, אני חושבת שזה בדיוק הצליל שהייתי בוחרת. אנחנו נפנה לפרופסור אמרי ונדל, אסטרופיזיקאי ואסטרוביולוג, מכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב, פרופסור.
בוקר טוב.
איך אתה מוצא את הצליל הזה? איך הוא נשמע לך? כמו מה?
כן, כמו מוזיקה שלא מהעולם הזה.
כן, ממש. או מוזיקה קלאסית מודרנית שחלקה נשמע קצת כך. איך בעצם, איך הדבר הזה נעשה? זה הוקלט?
אז למעשה לא מוקלט, זה מתורגם. כי המוזיקה הזאת היא למעשה תנודות, שגילו אותם כבר לפני כ-20 שנה בחור שחור ענק בצביר גלקסיות, תכף נסביר מה זה, שנקרא פרסאוס, במרחק אדיר מכדור הארץ, והצלילים האלה הם למעשה תרגום לצלילים שאוזן האדם יכולה לשמוע, כי במקור הצלילים האלה הם בעצם לא צלילים, הם תנודות, והתדירות שלהם היא תדירות ש נמוכה פי, תכינו את עצמכם, מיליארדים ממה שאוזן האדם מסוגלת לשמוע.
רגע, זה היה ביטוי או שנקבת כרגע במספר?
אני חישבתי את זה. אני הלכתי למאמר של נאסא וחישבתי את זה. וואו. במונחים שמבינים. המספר המדויק זה בערך פי 2 כפול 10 בחזקת 17.
כן, זה מה שרציתי לומר, כן. אז זה חתיכת בס, מה שיש שם במקור, ובעצם נאסא העלו את הפיץ של זה מאוד.
העלו את זה מאוד, ואז נוצר, זה אז הגיע לטווח של האוזן האנושית. אבל היחסים בין הצלילים והמוזיקה, אם אתם רוצים להגיד, היא מקורית. היא התנודות החור השחור הזה גורם בגז שסביבו.
זה מוזיקה מקורית, זה לא גרסת כיסוי. זה מוזיקה מקורית של החור השחור. מדהים. ואיך בעצם, אבל איך זה מוקלט במקור?
במקור,
אפילו אם זה מתורגם, איך זה מוקלט?
כן, זו שאלה טובה. במקור, מי שצופה בגז הזה, זה מצפה חללי שצופה בקרני רנטגן, שקוראים לו צ'נדרה, והוא צופה בגז הלוהט שנמצא במרכזו של אותו צביר גלקסיות, ובמרכזו של אותו צביר גלקסיות יש גלקסיה גדולה מאוד, ובמרכזה חור שחור ענק, והחור שחור ענק הזה גורם לתנודות. גלי לחץ ליתר דיוק בגז הזה, ואת התנודות, הרי גם כל הוא למעשה תנודות בגז באוויר.
אז זה מעין ממברנת ענק שקולט את התנודות, ואז הן מתורגמות?
לא, הטלסקופ הזה הוא פשוט קולט את האנרגיה שמגיעה אלינו, אבל היא מגיעה בצורת תנודות, ויש להם כמו גלי קול, אבל בבס מאוד מאוד נמוך, כמו שאת אומרת.
בעצם יכול להיות שהבאס הזה או צלילים דומים לא מקיפים אותנו כל הזמן ואנחנו לא שומעים אותם?
כן, בוודאי. אנחנו לא שומעים כל דבר שהוא מתחת למשהו כמו 20 תנודות בשנייה, וגם לא שום דבר מעל 20,000 תנודות בשנייה.
אבל הצלילים האלו כן קיימים, והם אולי צלילי היקום?
הם אם את רוצה, אפשר לקרוא לזה כך, למעשה מבחינה פיזיקלית זה בסך הכל תנודות בגז, וכך גם הצלילים שאנחנו שומעים. זה מאוד לא פואטי, אפשר להגיד, אבל כל הצלילים שאנחנו שומעים זה תנודות בגז האוויר שמקיף אותנו ונכנס לאוזן שלנו.
זה בהחלט פואטי דווקא, אני חושבת. למה אנשים נוטים לחשוב שהחלל הוא מקום שקט, וזו הנחה מוטעת, נכון?
כן, זאת שאלה מצוינת. החלל הוא באמת מקום ריק, ובתור שכך גלי קול אינם יכולים לעבור בו. יש איזה ניסוי מפורסם כזה שפעמון מצלצל בתוך מיכל זכוכית שהוא מרוקן מאוויר, אנחנו לא נשמע כלום, כי פשוט אין לה קול תווך לעבור בתוכו. אבל הנקודה היא שאותו צביר גלקסיות הוא מלא בגז, ולכן הוא לא בדיוק ריק, ובתווך הזה, בגז הלוהט הזה שנמצא במרכזו של צביר הגלקסיות, התנודות עוברות. ואז זה בדיוק כמו גלי קול באטמוספירה שלנו.
אנחנו נשמע שוב, מקלר, אם תוכל להגביר שוב את הצליל הנהדר הזה?
כן, צריך להגביר אותו.
אין ספק שכל המטליסטים שמאזינים לנו שמחים מאוד הבוקר. אני מודה לך בשלב זה, פרופסור עמרי ונדל, אסטרופיזיקאי ואסטרוביולוגי מכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. תודה רבה.
בכיף.
זהו, הסתיימה עוד תוכנית של שלושה שיודעים להיום. לי היה מאוד מעניין, מקווה שגם לכם. אני שרון קנטור, ערכו היום עמיתי פוקמן ואלכס לויקר, שגם הפיקה לביצוע הטכני אלון מקלר. אנחנו גם בפייסבוק, כאן, שלושה שיודעים, וניתן להזין לנו גם כהסקט ביישומון של כאן. נהיה כאן כרגיל גם מחר, בשעה 7:00 ובשעה 8:00. יום טוב.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.